בכל יום נתון פרק 121, דסקל נטש אותנו, הוא אמר 120 פרקים, הספיקו לי, הדבר הזה לא מתרומם לשום מקום, קחו את זה עמית וראם.
מתחיל דף חדש.
מתחיל דף חדש, 120 חברי כנסת, 120 פרקים, דסקל וזהו, די, מיצינו.
לא, הוא יחזור אלינו שבוע הבא, הוא יחזור אלינו בכוחות מחודשים.
כן, עד אז, תכיר לי את האורח.
יחזור אלינו גם עם פרק NBA, אבל אנחנו, איך אמרת, פרק 121, אז... רגע, לפני שעם האורח נעשה את הפרסומת שלנו, כי אנחנו אוהבים חיות, ויש לנו פרסומת. כלב.
יש לנו פה כלב במשרד.
נכון, אז צער בעלי חיים, אנחנו ממליצים לכל מי שיושב ושומע אותנו, לקחת כלב אם אין לו. אמנם הוא מדי פעם ינבח וקצת יקשה עליכם להאזין לפודקאסט, אבל 99% מהזמן...
תראה, כלב שעודף
כזה נעשה לו. אושר ואושר.
מה אתה עוד צריך? טעות אבולוציונית שממשיכה הלאה.
איתנו בפרק, אנחנו מזכירים לכם גם שיש לנו לייב פודקאסט עם דסקל ואיתי ואיתך רם.
באוקטובר.
בחמישה באוקטובר.
באוזן.
באוזן, נכון?
כן.
ויש כרטיסים.
ולפני כן יש פרקים ירון טלפז על ה-NBA.
נכון, זה שבוע הבא.
זה שבוע הבא, יש אחלה דברים.
בקיצור, יש לנו הרבה מה להציע.
רק שתסתיין כבר, הפגרת נבחרות המטופשת הזאת.
אה, כן. אבל יש לנו היום אורח מיוחד, טל מונטל.
אהלן.
אהלן. שהרבה שאלו אותי האם זה שם עת, שם ספר.
לא, אמיתי, אמיתי,
אמיתי
לגמרי.
אמיתי.
כן.
אז מי שעוד לא יודע, אני אספר את הסיפור שלי, במונדיאל אני מקבל ספר, שולחים לי ספר, מתקשרים, רוצים לשלוח לי ספר. מגיע ספר, ואני רואה בעברית, העטיפה, נשמע מעניין, הטיות, חשבתי דן אריאלי כזה, בסדר? צד שני, אני אחד שעכשיו בפורום הזה אני אספר למי שמאזין, אני לא קורא הרבה בעברית, אוקיי? אני, זאת אומרת, מעבר לטוויטר, פייסבוק, ספרים, ספרות זה בעיקר בשפות אחרות, ומגיע ספר, ואני בדיוק במונדיאל, באולפן, בערוץ אחד, אין לי זמן, אין לי, אני עובד מהבוקר עד הלילה.
אתה עסוק עם ג'ובני רוסו שעושה שטויות בחדר.
ואז יש יום חופש, מגיע הנוקאוט, ויום אחד ראשון של חופש במונדיאל, אני אומר, אני לוקח את הספר, הולך לים, עכשיו אמרתי, נקרא, נראה, זה, לא יכולתי להוריד אותו, תקשיב, זה אחד מספרי הספורט באמת הטובים שיצאו בעברית, גם מעשיר, גם המון, זה לא רק מידע שנשפח בצורה משעממת, זה מסיף המון ידע והמון סיפורים ואנקדוט, וזה מרתק, ואתה בלי להרגיש גומר 50 עמודים במכה, מרוב שזה מושך אותך ומעשיר אותך, ומוסיף לך זוויות, מרענן לך, פשוט כל מי שאוהב כדורגל, אני גם כתבתי אז בפייסבוק, ממליץ בחום על הספר, הטיות או לא להיות.
תשמע, אני גם מאוד אוהב את פריקונומיקס, שאתה מזכיר אותם שם, וכל מיני חבר'ה אחרים ופודקאסטים וספרים וחוקרים, ונשענת על ענפים גבוהים.
כן. נצאתי באילנות גבוהות. מה שכן, באמת הרעיון היה לראות איך כל ענף הכדורגל בעצם, כל גורם וגורם בענף הכדורגל, יש לו הטיות, לא זדוניות, לא מכוונות, חלקן לא מודעות בכלל, לא במודע, ואיך זה משפיע על כל הענף שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליו.
חד משמעית, לא במכוון, בטעות נמשך רבע שעה, איחרנו את הפתיחה.
לא, זה...
לא, זה לא בכוונה, אל תהיה, זה הטיה.
אז בואו נתחיל לפני, איך הגעת בעצם לכתוב את הספר? מאיפה זה...
האמת, זה לא היה מתוכנן בכלל. לאורך השנים, גם במסגרת התואר הראשון, התואר השני...
במה?
תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע, התעסקנו בבן גוריון, התעסקנו שם גם בכל הנושא של תורת הערך של דברסקי וקנמן, תורת המשחקים קצת, ושם נחשפתי באמת, התחלתי לקרוא המון המון ספרים בנושא, אחר כך בתואר השני בתקשורת גם בבן גוריון, הפכתי גם לחוקר ולמרצה, ושם נתקלתי גם בכל מיני ז'ורנלים מדעיים, שחוקרים כדורגל בהיבטים פיזיולוגיים, בהיבטים של מנהל עסקים וכלכלה. נורא נורא עניין אותי, אספתי חומרים, קראתי ספרים, ולפני כמה שנים גיליתי אתר בשם אתר הזווית, בהתחלה כקורא, אחר כך הצטרפתי ככותב, ונתתי שם זוויות מחקריות על כל מיני נושאים שעניינו אותי, וראיתי שיש יותר ויותר אנשים, גם בעקבות פודקאסטים, גם כמו זה, גם כמו הזווית, וגם בכלל עיתונאים מובילים, ראיתי שיש קהילה שלמה, שמתעניינת בנושא היותר מורכב, ברבדים היותר מורכבים ויותר עמוקים שיש בענף, ומשם התגלגלתי להרצאה בנושא הזה, ובסופו של דבר הפכתי את זה לספר.
שאמרת, לקח לך 4 חודשים בעצם לכתוב אותו?
לאבד אותו מההרצאה לכדי ספר, כן.
נשאל אותך שאלה על אנליטיקס, זאת אומרת, עד כמה אתה חושב שזה כלי עוזר, עד כמה... זה חוכמה בדיעבד. מבחינה, אני מדבר על ה,
כמובן, הכלים המתקדמים כן, היום שיש. אני חושב שגם כפרי-גיים וגם כפוסט-גיים וגם תוך כדי, בוא נגיד שהתוך כדי זה יותר מה שקוראים בעולם עסקים B2C, כלומר דברים שיותר יעניינו את הצופים ברקע ולאו דווקא יאפשרו למאמן אולי לקבל החלטות כאלה ואחרות בזמן המשחק. אפשר לקבל אותן, לא בטוח שהן החלטות מספיק מבוססות או מושכלות. אבל אני כן חושב שיש לזה ערך. מה שכן צריך לשים לב שאנחנו לא מאוהבים מדי בבלק בוקס, בטכנולוגיה, כמישהי שנותנת את, את התשובה, כי כולנו יודעים שמספרים אפשר להציג אותם כנרטיב כזה או אחר.
לעשות מניפולציות.
בדיוק, ולכן לא הייתי, זה העתיד, אבל צריך לכבדו וחשדו מאוד.
כן, וגם מה שאהבתי גם בספר זה הרבה את ה, בעצם, אתה יודע, אתה מבאר שבע במקור, אתה יודע, פול באר שבע, לא שזה בא לידי ביטוי בצורה מיוחדת, חוץ מבכמות העבירות של ג'ון אוגו. אבל לא,
זה לא עבירות, זה משחק
שווה. אבל אתה יודע, יש דבר אחד זה לאסוף את זה, הדבר השני זה לחקור, ופה יש את השילוב שאתה עושה בעצמך גם חלק מהבדיקות, וזה כמו שאני עושה הרבה פעמים, וכל מי שמתעסק בתחום, ומגיע לתוצאות דרך המחשבה העצמאית שלך והביקורתית, שזה נפלא.
תודה.
עכשיו, אז בואו נדבר על, על עבר, אוקיי? נתחיל מההשפעות של ה-VAR.
כן, שופטי הוידאו.
שופטי הוידאו, נכון? וידאו אסיסטנט רפרי, ואיך זה משנה את המשחק.
אז בעצם בספר עצמו, בגלל שהוא יצא ממש עם פתיחת המונדיאל.
כן, ואגב, אני רק, לפני שתמשיך, הספר מעודכן ממש ל-2018, זאת אומרת, זה פשוט כיף ברמה כמה הוא עדכני. כן, תמשיך.
תודה. אז באמת התחלתי שם לגעת בביתים של השימוש בשופטי הוידאו לפני המונדיאל. אני חושב שעכשיו אחרי המונדיאל כבר יש לנו תמונה קצת יותר מלאה, יותר מעניינת. אז קודם כל נדבר על מה זה, מה זה בעצם השימוש בשופטי וידאו, השימוש בטכנולוגיה הזאת. השימוש בטכנולוגיה הזאת כרגע הוא נמצא בביתים מסוימים של אישור או פסילה של שער, כלומר בחינת החוקיות של כל שער, בחינה של פנדלים, האם היה צריך לשרוק לפנדל או לא. כרטיסים אדומים וזיהוי שחקן, אם הייתה שליפה לשחקן שהוא לא זוהה נכון. עכשיו, פיפה מתהדרת בזה שאחוזי הדיוק עלו בעקבות מחקר של אייפה בגוף המחוקק מ-93% ל-99%. כלומר, חבר'ה, זה גורם לנו להיות מאוד מדויקים. אני טוען, אני לא סותר את זה, אבל אני טוען שהתמונה קצת מורכבת יותר. כי העבר משמש אותנו לבחינה של תוצאה, הוא נותן לנו תוצאה בינארית בסופו של דבר. אפס או אחד. שער חוקי, שער, או לא היה שער חוקי. היה פנדל, לא היה פנדל. לא, הטכנולוגיה לא עוזרת לנו לבחון כמה דקות צריך להוסיף. כלומר, הכל בינארי. וכשאנחנו מתייחסים למשהו ששופט אותנו בצורה, שמחזיר לנו תוצאה בינארית, יש ארבעה תרחישים, ולא שניים. ארבעת התרחישים, הרי הם בטח מכיר את זה, התרחיש הקלאסי, כשאנחנו עושים כל בדיקה, ובדיקה זה יכול להיות משטח גרון לילד, זה יכול להיות בדיקת HIV, לא עלינו, זה יכול להיות בדיקת הריון. בדרך כלל יש לנו, התרחיש אחד זה מה שנקרא true positive. הבדיקה החזירה תוצאה חיובית.
ואמורה להחזיר חיובית.
בדיוק, אחלה. לא יודע, הריון רצוי, לא רצוי, אנחנו רוצים שיהיה סטרפטוקוק בגרון או לא, אבל הבדיקה עשתה את שלה. אוקיי, יש לנו גם true negative. כלומר, החזירה תוצאה שלילית, וזה נכון. אבל יש לנו עוד שני תרחישים, והתרחישים האלה מעט בעייתיים. תרחיש אחד זה תרחיש שנקרא false positive. כלומר, שער לצורך העניין שאושר, אוקיי? אבל הוא לא היה אמור להיות מאושר. עכשיו, מחקר גרמני שנעשה באוניברסיטת פרנקפורט, על בסיס נתוני הבונדסליגה, גילה שמדובר באחוז מאוד מאוד נמוך, טרם עבר, טרם השימוש בעבר, מדובר על 2.5% מהשערים שמובקעים, שלא היו מורים להיות מאושרים, אוקיי? עבר, כמו שאנחנו מבינים את זה, מצמצם את זה לגמרי. מכיוון שכל שער שמובקע בעצם נבדק אחר כך במערכת, אנחנו יודעים שכבר כנראה לא נשאר כמעט עם שערים בסגנון הזה. כלומר, בפולס פוזיטיב, עבר מטפל, אחלה. כולל התחזויות של ניימר במונדיאל, פנדל שלא אמור להישרק, הוא עוצר את זה. אחלה. צד שני, יש גם פולס נגטיב. אוקיי? מה זה false negative? אלה בעצם כל מיני מקרים שבהם שער שהיה אמור להיות מאושר, התקפה שהייתה אמורה להסתיים בשער, פנדל שהיה אמור להישרק, זה לא קורה. אוקיי? אותו מחקר, שאגב בכלל ניסה לחקור הטעיה לטובת קבוצות גדולות, אבל כחלק מהבדיקה הראשונית הוא גם עשה בדיקה של false positive או false negative, הוא גילה שכמעט 20% מהשערים שהיו אמורים להיות מופקעים. שוב, לקח כאן בחשבון פנדלים שלא נשרקו, שאנחנו יודעים 80% ההבקעה, קצת פחות של פנדלים, התקפות שנעצרו בגין אופסייד שלא באמת היה, 20% מהתרחישים האלה בעצם היו אמורים להסתיים בשער. עכשיו, פיפה מבינה את זה, אוקיי? כל המחוקקים, כולם מבינים את זה. עכשיו, יש אופציה אחת, להתעלם. להתעלם, איפה מתעלמים? בבדיקת הריון מתעלמים. בבדיקת הריון קבעו רף מאוד מאוד גבוה, יוצאים שני פסים בוודאות הריון. יוצא פס אחד? לא יודעים. או שאין הריון, או שתחכי יום, יומיים, שלושה, עד שההורמון יגיע לרף הזה. כלומר, אפשר להתעלם, אוקיי? מצד שני, זה מאוד מאוד מסוכן. תארו לכם בן אדם שעושה בדיקה לנגיף HIV, מקבל תוצאה שלילית והיא שגויה, הוא אחר כך חיית החיים בצורה אחרת, ועלול ללכת למקומות אחרים. עכשיו, פיפה מאוד רוצה להתמודד עם זה. למה היא רוצה להתמודד עם זה? כי זה פוגע לה במספר השערים הממוצע למשחק. ברגע שזה פוגע לה במספר השערים הממוצע למשחק, כי עכשיו כל שער נבדוק אם הוא חוקי או לא, יהיה לי ירידה בממוצע, ופיפה לאורך השנים מנסה להעלות אותו כמה שיותר.
אוקיי, רק שאלה, עבר עד עכשיו, ממה שנתונים שיש עד עכשיו, גורם לעלייה או לירידה? במספר השערים, במשחק, זה עדיין
לדעתי... בוא נגיד שבמונדיאל זה לא היה מובהק, הייתה ירידה קטנטונת שאי אפשר בכלל...
כן, מצד שני אמרו הרבה פנדלים בזכות עבר נשרקים.
כן.
מצד שני לוקחים גולים חוקיים שנכבשים, ראינו רק מילן רומא בסוף השזה ששני גולים נפסלים בזכות... זאת אומרת, בשורה התחתונה אני לא בטוח שזה משנה כל כך, כי זה מתכזז קצת, בין הפנדלים...
עכשיו, למה זה מתכזז? כי פיפה... באופן יזום, הבינה שיש לה כאן בעיה. אם היא תטפל רק בפולס פוזיטיב, כלומר רק בשערים שהובקעו, לבדוק את החוקיות שלהם, והיא לא תטפל בהתקפות שנפסקות, בגלל זה, שוב, בפנדלים זה כן מטפל.
כי השופט לא שרק לפנדל, כן.
בדיוק. אז מה שקורה, היא אומרת לכוונים, אל תמערו עם הרמת הדגל.
כן, זה קולינה במונדיאל הורה להם, לשופטים בעצם.
והמחיר, ומדובר במחיר כבד, יש כאן תמריץ לכוונים, שאחוז גבוה מהפעולות שלהם במגרש, והמטרת העל שלהם במגרש, היא לזהות אופסיידים, יש להם תמריץ בסופו של דבר, לא להרים את הדגל במקרים שהם מתלבטים, כי בעצם, יאללה, שיבקיע את הגול, אחר כך עבר יגידו לי, היה אופסד, לא היה אופסד. כלומר, בן אדם שזה התפקיד שלו, יש לו תמריץ הפוך. עכשיו, מה זה תמריץ? בגדול. תכף אולי נדבר על זה קצת יותר. אבל תמריצים בגדול אמורים לתת לנו מוטיבציה לפעול בדרך מסוימת ולא בדרך אחרת, אם התכוונו או לא. אני תכף אולי אתן דוגמאות גם מהחיים. אז הבעיה היא כאן, וראינו את זה, הגול הראשון שהופקע בוואר באנגליה, היה בגביע, לסטר שחקן נגד פליטווד טאון, זה קבוצה כן. מליגה נמוכה, ושם היה בדיוק מקרה כזה של אופסייד, השופט נתן למשחק להמשיך, הכוון עד שהוא הרים את הדגל, השחקן כבר הבקיע, ובזכות זה העבר אישר את זה. עכשיו אם נסתכל על עוד היבטים שיש לנו כאן, זה היבטים של תופעה שנקראת בטלה חברתית. כשאנחנו בקבוצה, אנחנו מתאמצים פחות, מוחאים כפיים יותר חלש, במשיכות חבל, ככל שיש יותר אנשים, אנחנו מתאמצים פחות, כל אחד ברמה האינדיבידואלית. ועכשיו אספנו עוד גורם, ואנחנו יכולים לראות ששופט ראשי יכול, בסדר, לא נשרוק לפנדל, יאללה, תקום, מקסימום יטטו לי ככה, נקבל איתות מעבר וישרקו, כלומר יש כאן...
אם יש לו ספק, הוא יעדיף לתת למצלמות להתערב.
בדיוק, ויש כאן הרחקה של הגורם המחליט מהגורם המאבחן. תהליך שקרה, שוב, אני חוזר כל הזמן לרפואה ולבריאות, אבל גם שם ראינו את זה, אם פעם רופא משפחה היה מן סמכות עליונה, כשאנחנו לפחות היינו צעירים, היום רופא משפחה שהולך למעבדה מקבל בדיקות, לפי התוצאה שהולך לרופא מומחה מקבל אבחון, וגם כאן יש לנו את התופעה הזאת, והתופעה הזאת אחר כך הופכת להיות תלויה בדומיננטיות של רופא המשפחה, או במקרה שלנו, של השופט הראשי. שופט ראשי שמטיל ספק בהחלטות עבר, שמבקש לגשת למסך, או שופט שמקבל את זה על הדרך, שופט שלפעמים סותר את החלטות עבר, היה במונדיאל מקרה שהוא הסתכל ואמר, לא תודה, אני אמשיך עם ההחלטה שלי. והדבר הזה מחזיר את המרכיב האנושי, כי אנחנו תלויים באופי האנושי של השופט הראשי, ואם החזרנו את המרכיב האנושי, החזרנו הטעיות אנושיות, הטעיה לטובת קבוצה ביתית, הטעיה לטובת הגדולות, הטעיות פיצוי למיניהן, ככה שאני אומר, עבר הוא
באמת... הטעיית פיצוי למי שלא יודע, אם שרקת פנדל לטובת קבוצה אחת, שיותר סיכוי שזה הפנדל הבא, בוא נגיד באופן כללי, שרק לקבוצה השנייה, בייחוד אם שרקת לקבוצת החוץ את הפנדל הראשון, מחקרים מראים
ש... עזוב, גם תשרוק פנדל אחד, יהיה עוד פנדל, ויהיה עוד פנדל. על כל עבירה נוספת ברחבה, אני מניח שנגלה שהסיכוי לשרוק יקטן. כי איזה שופט ישרוק לארבעה פנדלים, גם אם יהיו ארבע עבירות בתוך הרחבה.
נכון, ובמיוחד שיש לו, אם יש לו את השופט וידאו ברקע, את השופטי כן. וידאו, אז הטכנולוגיה הזאת תעזור לו, האחריות מוסרת ממנו, כלומר קיבלתי, ראינו את זה קצת עם שופטי רחבה, כן. שההכנסה שלהם מקצת משיכות חולצה ברחבה, לא תרמה יותר מדי.
אחד הבעיות עם העניין של עבר, וזה מה שגילו בגרמניה בעונה הראשונה, זה היררכיה, ברגע שאתה שם שופט בכיר באוזן של שופט צעיר, שופט צעיר מאבד את הביטחון. ובעצם הוא, זה מגיע למצב שהתפקוד שלו הוא יכול לרדת לרמות, כי הוא פוחד, אם, זה גם עניין של תקשורת, כן? אם הוא פעם בחמש דקות אומר לו משהו, או כל דקה יושב לו על האוזן, זאת אומרת, תחשוב על איך זה נשמע, וכל מה שמתרחש פסיכולוגית בראש של השופט, אז מאוד חשוב התקשורת, וגם ללמוד את הדברים, אנחנו רואים לפחות הרושם שלי בתחילת העונה הזאת, אתה רואה בספרד, כמעט השופטים לא הולכים לטלוויזיה, היה לנו עכשיו עם ריאל מדריד, שהשופט הלך אחרי השער של בנזמה, זה היה מקרה ראשון, כן. וישר את השער, אבל אתה רואה שכן מנסים שזה יהיה יותר זורם, יותר יעיל,
אבל אני עדיין חושב שמעבר לעניין של המשחק עצמו ופגיעה ברומנטיקה, לא פגיעה ברומנטיקה, אני חושב שבאמת יש, מה שאמרת עכשיו על שופט צעיר ושופט בוגר יותר, גילו בליגה, בצ'מפיונשיפ, בליגה השנייה באנגליה, גילו שהתאיית הביתיות חזקה יותר מאשר בפרמייר ליג. עכשיו, בפרמייר ליג זה פולי בוקט כל המשחקים, איך תסביר את זה ש...
כי השופטים פחות מנוסים.
בדיוק, וזה משפיע עליהם בצורה הרבה יותר משמעותית, ולכן זאת עוד נקודה, להראות עד כמה שאנחנו מתייחסים לזה כטכנולוגיה, בעצם המרכיב האנושי הוא הגורם העיקרי בה, וכל מה ש...
כן, ואם דיברנו על התאיית פיצוי, אז היה לנו את מכבי תל אביב מול הקבוצה הנורווגית, שהיה שם מיליון פנדלים, ושאר אחד לא מפנדל, נראה לי, בהתמודדות. אז שם ראית את בעצם, כמובן אפשר לדעת מעבר בראש של השופט, אבל אחרי שאתה נותן פנדל לצד אחד, אנחנו הרבה פעמים רואים שהרבה יותר קל בהזדמנות הראשונה שתהיה משהו צד שני.
נכון, אנחנו...
או אם אתה מרחיק שחקן לקבוצה אחת, אחרי זה אתה תעזור עוד, לא, אתה יודע, זה יתאזן השריקות, כמובן בכדורסל יש לנו את זה עם כמות עבירות.
שמתאזנות בסופו של דבר הרבה פעמים במשחקים.
ובעצם משתלם להיות קבוצה אגרסיבית לפי המחקרים, אפשר להגיד.
תלוי מתי, אבל באמת אנחנו רואים, אגב זה... כל הזמן בודקים את זה, זה באופן לא מודע, אבל הם קוראים לזה swallow the whistle, כלומר השופט בסוף נותן לעניינים להתנהל כפי שהם, הוא מאזן את זה ולפעמים מתעלם, כשהמשחק צמוד מדי, הוא מתעלם, זה נקרא תאיית השמטה, הוא כן. אפילו אומר, אני לא אתערב, כשלא אני אהיה זה שקובע את התוצאה הסופית.
יש פחות שריקות על החלטות סובייקטיביות, זאת אומרת מקרים של העבירה, מגע, זה, וזה בעצם ההבדל, זה מעניין, מה שיפה שזה הדברים שאנחנו, מי שגדל על כדורסל או כדורגל ורואה את הדברים האלה, יודע הכל בראש כבר הרבה זמן, אבל כיף שיש את זה על...
ביסוס מחקרי.
ביסוס מחקרי ושזה כתוב. בוא נדבר על עוד הטעיה, תמריצים.
כן, תמריצים הם בעצם הרבה פעמים מה שיוצר לנו את ההטיות, או מה שמבטל בהם, בעזרתם בהם לידי ביטוי ההטיות שלנו. תמריצים, שוב כמו שאמרנו קודם, משהו שמניע אדם לפעול בצורה מסוימת, ורוב החוקים, אולי נדבר על כמה אחר כך, שער הכסף והזהב, המעבר משתי נקודות לשלוש נקודות עבור ניצחון ליגה, הבקפס רול, חוק המסירה לאחור. חוק המסירה לאחור, לדוגמה, זה חוק שביטל את האפשרות של שחקן הגנה להחזיר לידיים של השוער. הוא נחשב אחד החוקים, אחד השינויים המצליחים ביותר.
דווקא... בעצם בעקבות מונדיאל 90.
90 ויורו 92. ואנחנו רואים באמת שזה עזר גם למשחק שוטף יותר, גם למיומנויות שליטה ברגל של שוערים, גם גגן פרסן, כל מיני אסטרטגיות של טקטיקות של לחיצה, לחץ גבוה. אבל אני רוצה לתת סיפור ככה, שני סיפורים מהחיים וסיפור מעניין על... על משהו שקרה דווקא במשחק שנחשב המשחק המוזר ביותר בתולדות הכדורגל. אז מהחיים אני אראה, קודם כל אני אתן תמריץ שעובד. רצו להפחית את השימוש בסקיות ניילון בסופרים, נתנו להם ערך של 10 אגורות עבור סקית ניילון, אנשים אמרו מה 10 אגורות זה מה שיגרום לירידה, ואנחנו רואים בחודשים האחרונים כל הרשתות הקמעונאיות מספרות על ירידה של בין 70-80% בשימוש בסקיות ניילון. כלומר, עצם העובדה שנתנו ערך למשהו שהיה בעבר חינם,
אפילו שזה 10 גורות.
בדיוק, היווה תמריץ להפחית את השימוש בהם. זה אגב גם נחקר באוניברסיטת תל אביב, יש לי חבר בשם אלון אבר מעבודה, שהשתתף במחקר כזה, והם גילו באמת שלא משנה איזה ערך אתה שם, ברגע שיש ערך על, על משהו שהיה בעבר חינם, זה משנה, זה נותן תמריץ מסוים אחר.
יש הבדל אם כמובן, אם מוסיפים את העניין הסביבתי, ואומרים זה גם ירוק, זאת אומרת, עזוב גם תוציא וגם תלחך, זאת אומרת, זה שני דברים, שני אלמנטים.
זה כן, אבל יש משהו בכל זאת כן. בעניין של כסף, וגם איך הוא מסתדר לומר את מה שהיה קודם. זה בדיוק מרים לי לדוגמה הבאה, פריקונומיקס, הספר שסדרת הספרים.
ספרים, ציין, פודקאסטים, כן.
בדיוק. אז סדרת הסדרה הזאת שרם ציין קודם.
לויט ו...
אני זוכר רק את לויט.
אוקיי, לא משנה. נו, נמשיך.
לא זוכר את השני. אז... בספר הראשון, בפרק הראשון, ממש בעמוד הראשון, הם נותנים דוגמה דווקא מישראל, מגן פרטי בישראל, שבכל יום, בארבע, כשההורים היו צריכים לאסוף את הילדים, תמיד היה נשאר ילד אחד בוכה, שאבא או אמא שכחו או מאחרים לבוא לקחת אותו. ככל שעבר הזמן, הגננת נמאס לה, והיא החליטה, כנס. מעכשיו כל הורה שמאחר לקחת את הילד שלו, משלם לי כנס של 10-15 שקלים. מה קרה?
לקחו את הילד מהגן הזה.
לא, לא, כולם התחילו לאחר. כי ברגע שאתה משלם גן פרטי, אז היה, שוב, שהמחקר הזה היה סביבה 1,400-1,500 שקלים, היום זה 3,000 וצפונה. מה זה עוד 10 שקלים, 15 שקלים, בשביל אחר כך לעבור במקולת, לקנות משהו, להישאר, לסיים את הישיבה, להרים טלפון, לענות על מייל, וזה גרם לתמריץ הפוך. כלומר, התחילו לאחר לה יותר, והיא נאלצה לוותר על זה. עכשיו, אם נלך לכדורגל, סיפור מאוד מעניין מאמצע שנות ה-90, גביע האיים הקריביים, שתי קבוצות, האמת, הם חולקו לשלושה בתים, זה טורניר שאחר כך מכל בית עולה קבוצה אחת, ושלוש הקבוצות שעולות, עולות למין בית גמר, שהזוכה בהם זוכה בגביע האיים הקריביים. עכשיו, מכיוון שהם רצו להפוך את המשחקים למעניינים, זה לא משחקי נוקאוט, אז זה יכול להיות טקו, הם אמרו, אין דבר כזה תוצאה טקו, מי שארגן את הטורניר, לא תהיה תוצאת אקו, כל משחק יהיה חייב להסתיים בהכרעה. ואז הם התחילו לחשוש. מה, עכשיו יהיה לנו ערכות ופנדלים בכל משחק? לא. התחיל אז משהו בעולם שנקרא מוות פתאומי, שלימים הפך לשער הזהב, בוא נשתמש בשער הזהב. הבעיה ששער הזהב במשחקי נוקאוט, נגמר המשחק, הכל בסדר. כאן זה ליגה, צריך להחליט מה שוויו של שער הזהב. התלבטו מה לתת לו, חצי שער, שני שערים, שער אחד, החליטו בוא ניתן להם תמריץ להבקיע את שער הזהב, כל שער זהב יהיה שווה שני שערים. כלומר, טורניר רגיל, וזה השינוי היחיד, כל משחק חייב להסתיים בהכרעה, ושער זהב שווה שני שערים, שישאר לכם בראש. באחד המשחקים האחרונים, שהיה אמור לקבוע מי עולה לבית הגמר, נבחרת גרנדה הייתה במקום הראשון, וברבדוס היו במקום השני. היה להם משחק בין שתיהן, אם גרנדה מנצחת, היא עולה, ואפילו אם היא מפסידה בשער אחד לברבדוס, בהפרש של שער אחד, היא עדיין עולה לבית הגמר. ברבדוס חייבת לנצח בהפרש של שני שערים ומעלה. מתחיל המשחק, ברבדוס מפקיע את השער הראשון. ממשיך המשחק, 2-0 לברבדוס. הם הולכים לעבור למקום הראשון ולעלות לבית הגמר. ואז גרנדה מצמקת, 2-1. המשחק מתקדם, וברבדוס לא מצליחים להבקיע את ה-3-1 ולעשות את מה שהם רצו. הבלם מתמסר עם השוער כמה פעמים, ולהפתעת כולם, מבקיע שער עצמי. מה קורה? 2-2. מה קורה ב-2-2?
שער זהב, הערכה.
הערכה, ואז הערכה יכולה להוביל אותנו לשער זהב, שיש שווה שני שערים, והם ינצחו. גרנדה מבינים מה קרה כאן. הם מבינים שהם צריכים להבקיע שער. לאן הם צריכים להבקיע שער?
עצמי.
או עצמי, או שהם ינצחו 3-2, או שהם יפקיעו 3-2. הם מתפצלים לשתי קבוצות. קבוצה אחת תוקפת את השער הנגדי, וקבוצה אחת תוקפת את השער שלהם. גם ברבדוס מבינים את זה. אז גם הם מתפצלים לשתי קבוצות, וגם הם, קבוצה אחת מגנה על השער היריב, שער היריבה, וקבוצה אחת על השער העצמי.
קרה באולימפיאדה עם, מה זה, עם לא טניס, זה היה, אני חושב, עם בדמינגטון, בין קוריאה ליריבה אסיאתית אחרת שלא רצו לפגוש את סין. כל המקומות האלה שבהם, זה בדיוק מתקשר לנו עכשיו, זה היה שהם רוצים לבטל את שער החוץ, שהגיעו המון מאמנים בטופ האירופאי, ואמרו די עם השטויות האלה. כל דבר בעצם שמעיב על המשחק בצורה התאורה שלו, ונותן מקום לשנייניגנס, ונותן מקום קצת לשטויות ולהטיות, הוא גוזר לנו מהכיף. יש לנו הרגשה כזאת של רומנטיקה, של בוא נשאיר את זה אצל השופט, בוא נשאיר את זה אצל הכל, אבל ברגע שראית במונדיאל הזה, שיש את עבר, ומורידים את העניין הזה, ואפשר להתרכז רק בכיף שהוא כדורגל, כל הרומנטיקה נזנחת, זה כמו עם רפואה, שאנשים, אתה יודע, כמו שאמרת, אנשים רוצים שהרופא יהיה כל יכול ויגיד להם, מספיק שפעם אחת הילד שלך, אתה יודע, יקבל דיאגנוסטיקה שלילית, כי רופא עשה טעות, ורופאים עושים מלא טעויות. ישב פה בחדר, עשינו פרק של גיקונומי עם יונתן אזרסון מזברה מדיקל, והם מנתחים צילומים. כל מיני סריקות וכל מיני כאלה, ויש להם משין לרנינג כדי לבדוק את זה. הוא אומר, אנחנו גם מהצד רואים מה רופאים היו אומרים על זה. הוא אומר, אנחנו לוקחים ארבעה רופאים, יש שם, אתה יודע, שלוש תשובות שונות, כן, לא ואולי. ואתה אומר, עם כל הכבוד לרומנטיקה וליכולת האנושית והפוטנציאל האנושי, אנחנו רוצים שהפוטנציאל הזה בכדורגל יישאר אצל הכדורגלנים. זה מה שמעניין אותנו.
כן, ואתה יודע, גם אמרת לגבי עבר, אז תמיד החוסר שריקות, אני חושב שזה מה שיעורר יותר שעוריות. למה לא התערבו? כי יש כל כך הרבה מקרים במשחק, פתאום איזה מרפק, אתה יודע, וזה חוכמה, אם אתה מפספס משהו אחד, כי בעצם בכרטיסים אדומים ופנדלים זה מקרים, בניגוד לשערים, כן, ששופט יכול לא לראות, ואומרים לו באוזן שזה אירוע ששווה כרטיס אדום, ואז הוא חייב ללכת לראות, זאת אומרת, אתה יודע, יש, כן שווה לעקוב אחרי מה שנקרא, שהשופט לא שורק או לא רואה, ואומרים לו באוזניה, אגב, אנחנו גם רואים מקרים שכוונים לא אומרים את הדגל, ואז מרימים כמה שניות אחרי, נכון. שמישהו אומר להם באוזן, שלא יספרו לי סיפורים, כי ברור שמישהו אומר להם באוזן, ראינו נבדל, אז תרים, ראינו את זה גם במונדיאל, וגם בליגות. עכשיו אני רוצה להתקדם, ובואו נדבר, היה לנו שבוע עמוס, עם הרבה דברים מעניינים על הפרק, בואו נתחיל עם, כמו שראם דיבר, מתכנסים המאמנים הבכירים באירופה, ובעצם כנס שמארגן את וופה, והמאמנים זה כנס שנתי, שהם אומרים את התובנות שלהם, אז הם...
כולם מתלחששים על מוריניו, האם נגמר הסוס?
כן, הרבה רכילות. וכן, הדמויות קצת משתנות, גוארדיולה הפעם לא היה, שעה שעברה כן, אבל בכל מקרה, היו כמה החלטות, או נגיד דברים שהם סיכמו שהיה ברור, כמו שחלון העברות ייסגר בכל הליגות באותו זמן, בתחילת עונה, שזה הגיוני, זה מאוד לא נוח מה שקורה כרגע, ויותר מעניין ויותר חשוב ועושה יותר כותרות, העניין של ביטול, ההצעה לביטול שערי חוץ, כגורם מכריע בנוקאוט אירופי. יש הרבה אנשים שאומרים שגם אם זה נכון שזה לא מה שהיה לפני 40 שנה עם הטיסות ועם המלונות והתנאים ומשחק חוץ זה לא מה שהיה פעם, משופט גם מחור והכל, עדיין זה אלמנט שמוסיף איזה זה שהוא מכריע, זה מוסיף אקשן ועוד אפשרות לא להכריע את המשחק בפנדלים. מה אתה חושב, טל?
אז קודם כל באמת מה שראיתי, כל הנושא הזה ששערי חוץ התחיל באמצע שנות ה-60, בדיוק מהסיבות שאתה מתאר, כשאז רק 16% מהמשחקים בכלל הסתיימו בניצחון של קבוצת החוץ. היום מדברים על עלייה לכיוון ה-30, 30 ומשהו, שוב תלוי במפעל, תלוי בעונה.
תשמע, גם אם ככל שבליגת האלופות גם גדלה, ונכנסו יותר מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מריבור, נכנסו כל מיני יריבות כאלה, אז מן הסתם כשדורטמונד מגיע לוורשה, מקבוצת הצחות לנצח, שהיה לך רק 16 קבוצות, וזה באמת אלופות אירופה, אלופות המדינה שלהם, וקבוצות הרבה יותר חזקות, הפערים מצטמצמים, פחות ניצחונות חוץ. עכשיו יש לך כל כך הרבה מצבים, שבבירור בשני הלגים, חוץ ובית, אותה קבוצה תנצח. אז יוצא מכך...
הפערים עצומים,
ברגע שהפערים גדלו, ואותה קבוצה מנצחת פעמיים, אז בוודאי שהעוצמה של
שער
חוץ סטטיסטית על גבי כל המפגשים, תפחת בצורה ניכרת. מצד שני, אתה רואה שהקבוצות באותה הרמה, וזה גם ההטייה כנראה, שאנחנו מסתכלים על זה וכולם, ולא ראיתי אף אחד שמתייחס לזה, לוקחים את כל המספרים. כי פשוט יש מלא משחקים. אבל שאתה רואה שיש יריבות ברמה מאוד דומה, תראה את זה אפילו עכשיו במה שהיה בליגה האירופית. בעכשיו בחוץ 5-0, בבית 2-2, אחרי שכבר הובילה 2-0. מכבי תל אביב בחוץ 3-1, 1-3, בבית 2-0. אנחנו רואים את זה שהיריבות ברמה זהה, ברצלונה ו-PSG. 5-0, 6-1.
יש משמעות מאוד גדולה עדיין
בטח שהרמה זה כן, אבל בשלב הבתים בליגת האלופות
העניין זה האם יותר קשה לכבוש שער במשחק חוץ ממה שהיה פעם. זה בעצם, הרי מה זה שערי חוץ? זה אומר שיותר קשה להבקיע לקבוצה באווירה עוינת, זאת אומרת שהשופט אולי ששיפוט ביתי, כל הדברים האלה כשאנחנו יודעים כמובן שהיום זה שונה לגמרי, השופטים מראש מכירים את השחקנים, הכל יותר שקוף, ואתה יודע, לכבוש, לנצח 3-2 או 1-0, זה גם מהווה תמריץ לקבוצה הביתית לשחק הגנתי. וזה אחד העניינים.
ונגר היה אחד...
כי אם אתם נצח 1-0, כלומר זה הרבה יותר טוב מ-3-2 מבחינת הקבוצה הביתית.
זה בדיוק מה שאומר, זה היה אמור להיות חוק שהולך לכיוון, מעודד משחק התקפי, מתמרץ משחק התקפי. בסופו של דבר, הקבוצות, כל מה שעניין אותם זה לא לספוג בבית. קודם כל לא לספוג בבית, ושוב, גם היה עניין של בית בהתחלה, קודם בית ואז חוץ, או קודם חוץ ואז בית, שהרבה פעמים אומרים, קודם חוץ תנסה לעקוץ באיזה שער, ואז בבית אתה מנסה לשמור השער נקי, וזהו, נגמר הסיפור. וזה באמת אלה תמריצים שעלולים לעבוד בעיה. מצד שני, תבטל את זה, אוקיי? זה עלול, שוב, היתרון הביתיות עלול להיות, הטיית יתרון הביתיות, וכל הטיות של השופט עלולות להיות בעלות השפעה גדולה יותר, כי לא ניטרלת אותם בשום צורה. לטובת מועדונים גדולים עוד אפשר לשים את זה בסימן שאלה, כי ביתיות, לפי מה שרואים לפחות במחקרים שאני בדקתי, ביתיות לעתים אפילו חזקה יותר מעתה לטובת מועדונים גדולים.
השאלה היא, אתה חושב אישית שיש מקום לבטל את שערי החוץ? אני חושש שתראה, זה הוביל להרבה מקרים של טקו והכרעות בפנדלים.
אני חושב שזה החשש.
נכון? ומה אתה חושב לגבי, אגב, שער הזהב, שקודם דיברת עליו? כי ראינו במונדיאל האחרון שבכל הערכות, אתה יודע, היה לנו עד בעצם קרואטיה אנגליה, אני חושב שהיה גול בערכה, זה המשחק היחיד, והיו הרבה אנשים שאמרו, מה צריך את ה-30 דקות האלה, שגם מעייף את השחקנים בשלב הבא, ועושה פחות ספורטיבי אולי את המפגש הבא, למרות שלקרואטיה זה לא הפריע, עד הגמר, בגמר כן. השאלה היא הערכות, אם שער הזהב מהנתונים, הוא בעצם תמריץ, הוא גרם לקבוצות יותר להיות פסיביות, לחשוש מקבלת גול, או יותר אקטיביות לרדוף אחרי זה.
אחד הדברים המוכרים בכל התחומים של התאות קוגנטיביות וכלכלה התנהגותית, מדבר על משהו שנקרא נטייה אנושית, שנקראת שנאת הפסד. כלומר, אנחנו, יותר משאנחנו רוצים להשיג רווחים, אנחנו מפחדים מהפסדים. ואנחנו רואים את זה בהרבה היבטים, גם בחיים אגב. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי גם כאן בשער הזהב, ואחר כך באחיו הקטן שער הכסף, שיותר ראו את זה, שיותר משקבוצות רצו להבקיע את אותו שער הזהב, הם נורא חששו מספיגה של שער כזה, כי אין הזדמנות שנייה. וזה לא הוביל למטרות הרצויות, ולכן הוא גם בוטל.
כן, ואני רק רוצה להגיד משהו על העניין הזה ששערי חוץ, ושוב, אני חושב שיש בו משהו מאוד מאוד טוב, הנטייה הגדולה כשיש קבוצה באה לשחק בחוץ זה להסתגר, שזה אומר לה בואי תכבשי שערי חוץ. הקבוצה הביתית הרי מול הקהל שלה היא בדרך כלל תשחק, אתה יודע, אם כן היא קבוצה קטנה שפורשת קבוצה ברצלונה כזה, אבל בדרך כלל היא תעדיף לשחק פתוח, כי זה הבית שלה, זה איפה שהיא אמורה לנצח, להוציא את תוצאה טובה. והרעיון שלך זה להוציא את הקבוצה שהאורחת ממצב של בונקר. לכן, אתה יודע, אולי זה מיושן, אבל זה עדיין רעיון שיש לו היגיון מסוים, ויש לו, הוא כן תורם למשחק, לזה שיריבה שבאה למשחק חוץ, צריכה לחפש התקפי, ואז זה יכול כמובן לגרום לקבוצה הביתית, לקיצור, לראות משחק טוב, מה שאני בא להגיד, וזה אומנם לא תמיד קורה, אבל שיעשו ניסוי, אתה יודע מה, יהיה מעניין לראות.
מה שבאתי להגיד, אפשר לבחור באמת מפעל מסוים, תורים, הרבה פעמים הם באמת עושים את זה, גם עבר כמה כן, גלגולים כן. עד שהוא הגיע, שופטי רחבה.
בדיוק, אז בוא ננסה, והעובדה שמאמנים בכירים, מוריניו וטוכל ואנצ'לוטי ואחרים קוראים לזה, זה מעניין, זה אומר שפרנסי הכדורגל ישימו לב לזה, יבדקו את העניין, וזה יהיה מאוד מעניין. זה, שוב, נזכיר שערי החוץ נולד מתוך זה שפעם באמת שופטים היו מכורים, מי שתסתכלו, פעם שקבוצה אנגלית הייתה נוסעת לאיטליה, לקבוצות איטלקיות, יו ואינטר, היו להם אנשים שהתפקיד שלהם במועדון היה להיות בקשר עם השופטים ולדאוג לדברים האלה. ולא, זה סיפורים שיש, אתה יודע, דמויות מהונגרי, אחד שם, יש על זה סיפורים אינסוף, אז גם העניין הזה של השופטים, גם כמובן לשחק בחוץ, פעם הטיסות, כן, בניגוד להיום, היו חוויות, קונקשנים, היום העניין, חוץ מכשברצלונה לוקחת אוטובוס ונוסעת למילאן או לאינטר, בגלל שהיא מתפרץ הרגש באיסלנד, אז אנחנו יודעים שהתנאים בסדר. עכשיו בואו נעבור לשחקן השנה בעולם, the best.
כמה, רק נעבור על כמות האנשים שם מאלופת העולם, תמנה לי אותם, זה כל השלוש? זה שניים מהשלוש? זה אחד מהשלוש?
מהמועמדים, השלישייה הסופית שיש לנו לפרס דה בסט של פיפה, זה מודריץ', רונלדו וסלח.
אתה אומר, לא מצאו מקום.
אין פה אלוף עולם במונדיאל, ויש פה שני אלופי אירופה עם ריאל מדריד.
אז אני אגיד לך, שמעתי הרבה צרפתים שמעלים את הטיעון הזה. גריזמן הוביל את ה... led the charge, כמו שאומרים. הוא, בשביל להוציא את עצמו טוב, אמר, זה לא רק אני, זה גם אמבפה, שהצליח מאוד בצרפת, והוביל, אתה יודע, את הנבחרת לתואר, וזה גם ורן. ואתה יודע, מאז קנברו, לעניות דעתי לא היה...
נכון, 2006.
2006 קנברו לא היה זוכה שחקן הגנה, וברן, אז אתה יודע, גריזמן אומר, מלא אני זכיתי רק בליגה האירופית ובמונדיאל, קחו את ברן, ליגת אלופות, מונדיאל, קחו את אמבפה, וכל מה שיש לי להגיד לו, זה טאף לק, הפרס הזה זה פרס פופולריות, מודריץ' שם, רק אי אפשר היה להתעלם ממה שהוא עשה, כל השאר... זה כמו, אתה רואה את זה ב-UFC, אתה רואה את זה, אם מדברים על הטיות, אתה רואה את זה בכל מקום שכולם מתבחינים על זה שלמה קונור מגרגור ב-UFC מקבל כל כך הרבה שכר, רק בגלל שהוא מדבר הרבה, מושך הרבה רעש. כן, זה בידור, תעבור הלאה. בספורט נקי, כל מה שאתה צריך לעשות זה לכבוש, לקחת את הכדור ולשים אותו בשער, מי שעושה דרך איתו וינצח. בפרסי פופולריות, אתה יודע, זה כמו שבפוליטיקה אנשים מתבחינים על מה, למה אתם איתו? כי הוא כמו, כי הוא עושה...
כי הוא מעניין, כי הוא מביא רייטינג, הוא מבטיח,
רק כי הוא נותן לכם תקווה וזה, כן.
כן, אבל תראה, לגבי הטיות, וזה בספר של טל מופיע מצוין, הוא כותב איך, למשל, אלכס פרגוסון, אחרי יורו 96, שהוא מביא את ג'ורדי קרויף, מיודענו למנצ'סטר יונייטד, ובעצם הוא מסתמך על הטורניר, אפקט האחרונות, נכון?
נכון.
ולא לוקח בחשבון את כל ההופעות שלו לאורך זמן עם המועדון, ומה הוא יכול לתת, ואז הוא נופל ברכישה. כמובן, באפקט האחרונות זה גם משהו שקרה לאחרונה, ויותר תריץ לנו, אנחנו זוכרים שרונלדו רץ לכדור הזהב ב-2013, ואז היה את המפגש פורטוגל-שוודיה, וזה כאילו כל השנה לא קרה כלום, הנה רונלדו השלושה, הוא חייב לזכות כדור הזהב, כל הדברים כאלה.
עליו אמרו אחר כך, איזה שחקן עבר, אמר עליו, אתה לא היית הכי טוב ב-2013, לרונלדו. אתה היית אותו, הכי טוב באותו הרגע. ואני חושב שזה זה, זה המשפט. כלומר, כל מידע שהוא או קיצוני, משמעותי, שיכול לשנות לנו את הרושם הראשוני.
גמר ליגת אלופות כזה, כל אירוע גדול ואירוע שקורה בסוף עונה.
אנחנו רואים את זה, רואים את זה שמסי למרות דאבל לא שם. בשלושת השמות שציינת.
כן, וכשאתה... קודם כל, אני רוצה להתייחס, אני חושב שזה ביזיון שמסי לא נמצא שם, שאין לך, אתה יודע, אף שחקן בעיניי לא מתקרב לרמה שלו. בעצם מסי, החטא שלו זה שמשחק אחד מול רומא, בעונה שלמה של 60 משחקים, שהוא לא היה שם בשביל לסחוב את כל הקבוצה שלו על הגב. כן, אם מישהו אחר היה... בעצם, מסי שאחראי ל-45% מהשערים של ברסה, אבל לפני מסי גריזמן, גריזמן אם מתייחסים ל-2018, בליגה האירופית, כן, ב-2018, הוא פתח ב7 משחקי נוקאוט, ועוד 30 דקות, זאת אומרת, זה רק 7.5 משחקים, 6 שערים ו4 בישולים, כולל צמד בגמר על מרסי. בליגה מאז ינואר, בעצם שדיאגו קוסטה הצטרף, ב-14 שערים, 6 בישולים, ב-18 משחקים. זאת אומרת, מינואר הוא נהיה אמתני, ואז מגיע המונדיאל, והוא זוכה בהכל, אבל במונדיאל הוא לא היה טוב, גריזמן. המונדיאל בעצם אמבפה הפעיל עליו.
נכון, ואנטיין להזכיר לך, שבבמה הכי חשובה, במקום הכי חשוב, קרבח. באמת, כאילו, גריזמן, זה נחמד בליגה האירופית, כל מפעל שיש בו, שוב, אני מצטער להגיד את זה, אבל כל מפעל שיש בו, את הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, זה לא זה, כאילו, אם אתה נופל מול קבוצות קיקיוניות, עם כל הכבוד, רונלדו היה שם, לקח את זה, אם הוא היה לוקח גם את המונדיאל איכשהו, אז ברור שלא הייתה שאלה.
אבל לא, אני אגיד לך, אני לא מקבל את זה, כי, קודם כל, תראה, העניין הוא, הם הודחו, הפרס הוא שחקן השנה ב-2018, עכשיו ליגת אלופות מה שאתה הזכרת היה ב-2017.
זה יולי עד יולי, זה יולי עד יולי.
זה...
יולי עד יולי.
לא, זה לדעתי נובמבר.
לא, זה יולי עד יולי.
לא, יש פרס, אני לא זוכר אם זה הבלון דור, יש אחד הפרסים, נדמה לי הבלון דור.
הבלון דור, כן.
כדור הזהב שהתחילו אותו בתאריך מסוים, בגלל רונלדו, באוקטובר או נובמבר.
כן.
וזה מה שאומר בעצם שכל מה שמסי עושה עכשיו חודשיים ראשון, גם הוא ייתן 40 גול, 40 בשולים, זה בכלל לא נספר.
בקטגוריה
של... בבלון דור אני חושב.
לא, דווקא בבלון דור, מה שעושים בתחילת העונה, זוכים אותו לפעמים יותר ממה שקרה, כלומר חצי עונה טובה בעונה שעברה, לעומת חצי עונה טובה השנה, או פחות טובה השנה, החצי
עונה הנוכחית שמתחילים. אבל בואו נדבר על מסי, שמסי, זה שהוא לא... אני חושב שהוא צריך לפרוש בכלל מתחרויות כאלה. זה לא לכבודו.
כל דבר שהוא
לא... לא, לשים אותו עם שחקנים כמו מודריץ' וסלח שנתן עונה טובה. אתה יודע, זה כל כך... זה, הם לא...
כן, תמיד, אם אתה שופט את מסי על...
לא על קריירה, אני שופט אותו על העונה האחרונה.
אתה אומר, אם אתה שופט את מסי על המונדיאל, אז מה, אתה לא שופט את סלח על המונדיאל? הבנתי שהוא חזר עם פציעה. מה, מסי לא נכנסים בו כל היום בלי הפסקה? אנשים כל כך הרבה יותר גדולים אינו פיזית, והוא קם, נחום תקום בלי הפסקה, מגיע לעוד משחק ולעוד משחק, ואתה יודע, הבן אדם, יש שחקן שנכנסו בו יותר? והוא לא מפספס, אתה יודע.
אבל נקודת הייחוס היא שונה, כי אם יש לך שחקן כמו סלח, עזוב לה את ההישג שלו בליגה האנגלית, גם העניין שהוא הצליח להעלות את מצרים למונדיאל, וזה נתפס כאילו אלה אותם.
והוא אלה את ארגנטינה. והיריבות של מצרים והיריבות של ארגנטינה.
נקודת הייחוס, שוב, הציפיות מארגנטינה, זה לא אותו דבר.
זו הטעיה.
נקודת הייחוס קובעת הכל.
כן, אבל שאתה בא לפרס סובייקטיבי, אתה יודע, כביכול הכי טוב בעולם, אז זה לא מי עשה את הקפיצה הכי גדולה, זה לא מי ריגש הכי הרבה אנשים במדינה שלו, שהיא לא אימפריה כמו ארגנטינה, זה מי השחקן הכי טוב בעולם, זה מה שהיה אמור להיות.
אבל טוב, טוב זאת שאלה, נכון? מה זה טוב?
אז אני אגיד לך מה זה טוב, לאו מסי הוא קורבן של ההצלחה שלו בעצם, ושל המספרים שלו, ב-2018 מסי 39 משחקים, 35 שערים, 18 בישולים, ובעונה 2017-18, אז 45 שערים ו-18 בישולים ב-54 משחקים, וזה המספרים היבשים, הוא הוביל את הקבוצה לדאבל. אני מזכיר לכם שברצלונה הייתה בדרך לעונה היסטורית בלי הפסד, מחזור לסיום מסי לא יכולה לשחק עם פסול ללבנטי 5, אבל מבחינתי זה רגע שנותנים לו את השחקן, כי אתה יודע, זה מראה את ההבדל, שכל העונה הוא משחק הם לא מפסידים, ואז לבנטי מנצחת אותה מחזור לסיום 5-4, אבל מסי הוביל את בעונה שעברה 34 שערים, 12 בישולים, 87 מצבים שהוא ייצר, 185 מעברי שחקן בדריבל, 197 איומים לשער, 11 כדורי עומק שיצרו מצב אחד על אחד עם שוער, 8 שערים מחוץ לרחבה, 6 גולים מצבים נייחים, נגיעות בחצי מגרש של היריבה וברחבה, כל הקטגוריות שציינתי עכשיו, הוא הוביל בעונה שעברה באירופה. זאת אומרת, גם את הליגה הספרדית, אומרים שהליגה אולי הכי קלה, בסדר, לא ניכנס לזה, אבל הוא הוביל את אירופה, ואתה ראית במשחק האחרון, ה-8-2 מול הווסקה, עוד קטגוריה, אגב, שמסי הוביל בעונה האחרונה זה קורות, זאת אומרת, הוא גם היה השחקן הכי פחות חסר מזל, אפשר לראות את זה.
בסטנגה הוא ממש כאילו מקום ראשון בהפרש עצום.
כן, מול ווסקה פתאום הקורה נכנס לו השאר, אז אתה בכלל רואה איזה פנו... זאת אומרת, כשהמזל עוד איתו, בכלל אין מה לדבר. מסי, אני חושב, בכל שבוע אני רואה אותו, והוא נמצא... אתה יודע, יש משחק אחד לא טוב קורה, והיה לו משחק על הדשא בוועדוליד לא טוב, נכון? אבל כמעט תמיד הוא סוחב את הקבוצה הזו. הוא מעורב ב-45% מהשערים שלה בעונה שלמה, 45% מעורב ישירות, זה לא אומר כדור פגע בקורה ונכנס, כי זה לא מעורב, מעורב זה אובי שלא כבש, וזה גם יותר מ-50% ריאלית.
זה קצת לברון, אתה יודע, זה קצת כאילו, כל שנה שאתה לא מביא את הפרס ללברון, זה כי מיש, כאילו נעים, זה כמו, אתה יודע, אי אפשר לשרוק פנדל שנה אחרי שנה, כולם יודעים מי השחקן כדורסל הכי טוב בעולם.
אבל תראה, ב-2016, רונלדו, הנבחרת של רונלדו, לקחה את היורו. בסדר, רונלדו קיבל, אז לקח גם את ה... עם רמוס שם, לקחו את אתלטיקו פעם שנייה כן. בסנסירו. בסדר, אז לקח את הפרסים הקבוצתיים, שזה המטרה של המשחק, מקבלת אותו. אבל אם אתה רושם את זה, מי השחקן הכי טוב באותה שנה, רונלדו לא התקרב למסי, רונלדו נתן גולים גדולים,
לא, רונלדו היה כמו, אחרים, כמו שמעת על גריזמן, היה לו פשוט ינואר עד מאי מדהים.
כן, שנה, כן. אבל בסך הכל, לאורך העונה... כן, דבר איתי.
תשמע, ראינו את זה אפילו בארץ, אתה יודע, אתה באר שבעי, אנחנו, אני לא יכול להגן למשל, אתה יודע, באותה שנה שנגיד ברדה, לפני 4 שנים, לוקח את שחקן העונה בארץ, בשנה ש... כן, בשנה שזהבי, אתה אומר, בוא נע, זה תצוגה שאתה אומר, שחקן פה לא יעשה דבר כזה בארץ.
אבל שם יכול להיות שהיו עניינים פוליטיים בכל זאת.
כן, אז אני אומר, זה הקיות.
אבל הקטגוריות, זאת אומרת, אם הקבוצה זוכה בתואר, עכשיו ריאל מדריד היא קבוצה אדירה, כל שחקן שמבחינת יכול להיות שחקן השנה בעולם, כזה מירו, שכבש את השער ניצחון מול יובה, ורמוס שכל שנה עושה להם את השערים החשובים, ורונלדו בגלל שהוא הסקורר הגדול בדרך לשם, וכובש גם הרבה שערים גדולים וחשובים, הוא מקבל יותר מדי קרדיט בגלל הפרסונליזציה אולי, למרות שוב, שחקן ענק מהגדולים בהיסטוריה, הכל נכון, אבל כשאתה בוחן מי השחקן הכי טוב, ואתה צריך לבודד את הדברים האחרים, אני חושב שמסי שם, זו דעתי, הוא ברמה נפרדת מכולם.
אני דווקא דעתי האישית, לא ספציפית מסי, אלא בכלל, הדגש אנחנו כל כך הרבה שמים על שחקני התקפה וקישור התקפי, אני חושב שצריך...
מה, טוני קרוז לא היה ראוי להיות מוזכר בשנים, במספר שנים בתום השחקן הכי טוב בעולם?
ואיזה קשר אחורי מצרפת שאולי ככה...
קנטה?
כן, הוא בטרנינג, הוא קטן, הוא...
בגלל זה אני אומר, יש כל כך הרבה... תסתכל על המדדים שאתה ציינת, אוקיי? אלה מדדים התקפיים. כלומר, אם הייתי מודד עכשיו שחקן הגנה במדדים שאמרת, על הפנים.
הוא שוער בכלל.
כן, אבל שוער עדיין יש לו קצת נוכחות.
כן, שוער, אתה יודע, יתנו לאיזה, לא יודע, מדר, שטגן, כל מיני כאלה, יזרקו עצם ויזכירו אותו איפשהו בעשירייה.
אגב, שוער אחד בכל ההיסטוריה של כדור הזהב.
כן, יאשן.
לב יאשן, זה?
הראשון
והאחרון.
כן.
זה מטורף.
כן.
כי... בופון התקרב ואוליבר קאן קצת התקרבו, אבל
יש
לא...
יש מצב שאם בופון לוקח את ליגת האלופות, היו שמים אותו שם. תבין, גם רונלדו, אם אין שער בדקה ה-91 של רמוס, ואם
אין עולה...
עכשיו, אין עולה מהמקום השלישי. אני מזכיר לכם, הם עלו מהבית במקום השלישי, פורטוגל.
נכון.
כן, זה יודע, זה כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, בכל שנה אחרת, זה שנה נוראית שלו. הפסיד בגמר, לוזר, רק הובלת אותם לגמר, ו...
זה גניבה דעת הכי גדולה, הרי אם אתה שם את הכדור על הרגל של היגואן, והיגואן מחמיץ את הלוזר, ואם אתה יורד לספסל, ועדר בחלקו...
זה ספור, זה כדורגל.
כן, אתה יוצא, אתה יודע, אתה יוצא או לא להיות, אתה יודע, זה הדבר הזה שאנחנו אוהבים, שמבחן התוצאה בו מעורבב כל כך הרבה עם כל דבר אחר. זה חלק מהקסם, אי אפשר להתעלם מזה.
רק נזכיר זלאטקו דליץ' שמאמן נבחרת קרואטיה תוקף את קריסטיאנו רונלדו על זה שהוא בעצם החרים את הטקס שבו לוקה מודריץ' הקרואטי, כן, של דליץ' נבחר לשחקן השנה של וופה באירופה.
קצת דוש, ואנחנו יודעים שהוא קצת דוש.
זה כן, והדיבורים זה מה שאומרים ביובנטוס, שרונלדו לא היה מרוצה מכך שהוא בעצם טען שפלורנטינו פרז עומד מאחורי העניינים והוא התערב.
מאוד יכול להיות שכן.
הוא איזה יור פאפה, אתה יודע.
כן, אבל...
אבל הוא אומר, איך שעזבתי זה, בעצם יש שם איזה קונספירציה שפלורנטינו פרס דאג שזה יישאר אצל...
תחשוב איזה אינטרס כספי מטורף יש לפלורנטינו פרס, ששחקן שלו ייקח ולא השחקן שעזב אותו, אנחנו מדברים פה אולי על חולצות ב$5-6 מיליון. אנחנו מדברים פה על החלטה שנשיא ריאל מדריד יכול לעשות, שתכניס לו לקבוצה מיליוני דולרים, ואנחנו אומרים לעצמנו... בסדר, נו מה, כולם מיליוני דולרים למועדון. תבין, כל הדברים האלה הם אמיתיים. ראינו שרונלדו עובר ליובנטוס, כמה כסף נכנס שם.
מטורף.
עכשיו, שחקן קרואטי.
המניה של יובה בחודש וחצי עלתה ב-66%.
כן.
והמועדון שהפך משווה ל-600 מיליון יורו, היום שווה מעל מיליארד.
אז תחשוב, אתה יודע, שחקן קרואטי לוקח עכשיו פרס, כולם... איזה ילד בקרואטיה לא עכשיו, ומשפחה שאין לה הרבה כסף, תלך ותקנה את החולצה הזאת, וגולים קרואטים, אני אומר גולים, כאילו שזה פליטים, זה לא בוסנים בשוודיה, זה לא אותו דבר, אבל חבר'ה קרואטים, שפתאום אומרים, וואו, שחקן השנה באירופה, אולי אני לא יודע מה זה, אבל זה שווה מלא כסף, לא יעזור כלום, הדברים האלה, זה פרסום.
עוד הטעיה קטנה ככה, בכלל דירוגים של, בפרסים כאלה, אחת הטעיות שאני גם מציין בספר, זה הטעיה שמבוססת על ניקוד מבוסס מיקום. אנחנו מכירים את זה ברוויזיון, אוקיי, יש לנו 30+ שירים, מצביעים, כל מדינה צריכה לבחור את השירים שהיא הכי אוהבת. השיר שזוכה במקום הראשון,
זה שקלול של כל הנקודות שהוא קיבל.
בדיוק.
לא כמה פעמים הוא קיבל מקום ראשון, אלא כמה נקודות הוא עשה.
נכון, עכשיו, אבל זה מאוד תלוי דווקא במיקום שהוא קיבל. כי מה שקורה, זה שהמקום הראשון מקבל 12 נקודות, דוז פועה, המקום השני 10, המקום השלישי 8, 7 ו-6. כלומר, המקום החמישי מתוך 30 שירים מקבל חצי מהנקודות של השיר שזכה במקום הראשון. אותו דבר, אגב, קיים גם בבחירת שחקן השנה של פיפה. 5 נקודות למקום הראשון, 3 נקודות למקום השני, נקודה למקום השלישי. כלומר, שחקן ששלושה עיתונאים שונים בחרו אותו כשלישי בעולם,
שווה פעם אחת מקום שני.
שווה פעם אחת מקום שני, ואפילו פחות ממקום ראשון, משחקן אחד שזה מקורב, או... כלומר, אפילו הניקוד עצמו כבר מכיל בתוכו הטיות מסוימות.
זה גם אנחנו רואים, זה בדיוק ההבדל בין גם תיקו וניצחון, אתה יודע, של נקודה ושלוש, יש פה הרבה דברים שהם...
אבל נקודה ושלוש זה מה שדיברנו קודם באמת בתמריצים, עם נקודה ושתיים, נקודה ושלוש,
שאגב... כן, אתה רוצה לתת תמריץ לנצח.
עם השנים ראו...
יש סיכוי שתיקו הייתי מוריד אפילו לאפס.
אגב, בולגריה, גם כתבתי לי, באמצע שנות ה-80, החליטה שהיא לא נותנת ניקוד עבור תיקו אפס.
כן,
שזה... במשך שלוש שנים, הצליחה להוריד מ-9%, שיעור של 9%, ל-2.5%.
הפודקאסט הזה שציינו ודיברנו עליו, והספר, פריקונומיקס, הם בעיקר מדברים על תמריצים, שזה באמת העבודה של טברסקי וקיינמן, שהכל זה תמריצים בפסיכולוגיה, זה לא מתמטיקה. ואנחנו רואים... כדורגל זה עדיין, זה ספורט דינמי, זה לא ספורט, זה לא בייסבול שהוא נורא מאובן. ואתה רואה כל כך הרבה משחקים, גם ברמות הכי גבוהות, שאתה אומר, we are not there yet, עדיין יש פה משהו לעשות. יש פה עדיין כל מיני מצבים, שאתה אומר, זה לא יכול להישאר ככה. שזה בדיוק המקומות האלה של למה שער החוץ, למה בכלל מדברים על זה. בדיוק של המצב הזה ששמת שער חוץ ויש אחד אחד בחוץ עכשיו, אתה מגיע הביתה, ושיזדיינו העודים וכולם, אני אשחק בונקר. מה זה אוטובוס? אני הולך לחנוק את המשחק, אנשים הולכים זאף פציעות, כל משהו לא ספורטיבי, כל משהו לא בידורי, כל משהו לא מעניין, ומכאן זה מגיע, יש עוד כמה דברים שאפשר לעשות.
בהחלט. אז בואו נתקדם, אנחנו מדבר עכשיו על ליגה הספרדית, ואנחנו מתחילים עם בעצם ג'ירונה מול ברצלונה, אמור להיות המשחק הראשון של הליגה הספרדית שיערך בארצות הברית, במיאמי, זה יקרה ב-27 בינואר, באוגוסט כזכור הליגה הספרדית חתמה עסקה עם חברה בארצות הברית שלפי ההסכם כל עונה משחק אחד של הליגה יערך בארצות הברית. השבוע היה כינוס של מנהלת הבונדסליגה, ה-DFL, וכינוס בעצם פסגה שנתי שלהם בפרנקפורט, שם דחו על הסף רעיון דומה, קריסטיאן זייפרט שהוא מנכ"ל ה-DFL היה נחרץ ואמר לעולם לא נשחק משחק תחרותי מחוץ לגרמניה, זה ניתוק, זה חוסר כבוד כלפי אוהדים והשחקנים. וצריך להזכיר בספרד, השחקנים, איגוד השחקנים בעצם יצא נגד ההחלטה, אבל אין לו ממש כוח עדיין בספרד, הם נלחמים על זה. זה גם הטעיה אם יש לך משחק אחד שהוא כמובן לא בבית, אלא במקום ניטרלי, לא? אם ברסה לוקחת בנקודה, הפרשת האליפות מריאל,
זה עלול להשפיע, ראינו את זה גם בליגה האיטלקית, לפני יותר מ-10 שנים אני חושב, כשהיה דקירת שוטר, והיו המון המון משחקי רדיוס, אני חושב מעל 20 משחקי רדיוס, הטעיית הביתיות, יתרון הביתיות ממש התבטלה, ממש לא הייתה קיימת, אז זה כן עלול להשפיע על קבוצה אחת שתשחק בחוץ, לעומת קבוצה
אחת. כן, וג'ירונה קבוצה ביתית, ומעניין, ג'ירונה וברצלונה זה ממש דרבי, זה לא סתם דרבי, קטלני, בג'ירונה יושבים, זה מקום עשיר, יושבים שם פוג'ימון, והרבה מהמנהיגים הפוליטיים של קטלוניה, זה מקום שנופף בסרטים הצהובים האלה, שסמל המאבק, מקום עם אחד המקומות החזקים מבחינת השאיפה, שקטלוניה לעצמאות, ומי שלא יודע, המועדון הזה שעבר כמה חילופי בעלות, היום נמצא גם בידי אחיו של גוארדיולה באחוזים מסוימים, ויש שם קבוצת רכישה נוספת, זאת אומרת, יש איזה קשרים טוב, מאחורי הקלעים בין המועדונים, בין ג'ירונה לברצלונה, לא קשרים ישירים כמובן, אבל יש איזה קשר עקיף כמובן, מנצ'סטר סיטי ש... מביאה לשם שחקנים, סיטי שגם כן יש לה שיתוף פעולה שם ובעלות.
זה מעניין שהם שולחים דווקא את ברצלונה, ב-NFL שעושים את זה, כמעט תמיד, המשחקים שנשלחים ללונדון, כן, זה תמיד, אתה יודע, היית מצפה לווסט ג'ירון, היית מצפה אולי לקורוניה, אולי לא יודע, אתלטיקו, אולי אתלטיקו, אבל ברצלונה?
זה ההבדל בין שאתה אמריקה, ויש לך את המקום היחיד שיש בו, פוטבול בעצם, ואתה מייצא מה שאתה רוצה. פה אתה רוצה את הקהל, תראה, ב-15 שנה האלה מדובר על זה, שתמיד זה יהיה משחקים של ברסה או של ריאל. כי זה הקבוצות האהודות, זה הקבוצות שיגדילו את העניין בחוץ. ואם כבר אתה עושה צעד כזה, חריג, זה לא, זה עדיין עכשיו חריג בכדורגל, וכל הליגות האחרות מסתכלות בקנאה או בשנאה, זה לא משנה חלק ככה, חלק ככה.
זה ברצלונה, כולם מקנים וכולם שונאים משלו.
לא, אני מדבר על העובדה הזאת שהם משחקו בחוץ, אתה יודע, בפרמייר ליג, סקדמור בטח מקנה בזה, האמת, הוא העלה את הרעיון הזה, משחק 39, אתה זוכר לפני כמה שנים.
תשמע, בעיניי, אם הקבוצות, וחשוב להן להגדיל את ההכנסות שלהם, זה הרבה יותר הגיוני בין לעשות את זה, מאשר את המשחקים האלה של אליפות העולם למועדונים, של אלופת צ'צ'ניה, אלופת דגסטן, אלופת ניו זילנד וברצלונה, באיזשהו טורניר שבאמת לא ברור לי מה קורה שם. תיסעו לארצות הברית, בואו תביאו את הבשורה למדינה, לכלכלה הכי חשובה בעולם. זה משחק אמיתי, זה משחק רשמי.
השאלה היא למה רק, זאת אומרת, זה מתחיל בארצות הברית.
זה כסף, זה כסף.
נכון?
זה משהו מעבר לכסף.
וזה שאלה גם של מהו קהילת האוהדים. זאת אומרת, אם עכשיו...
עזוב, בעלי המנויים. אתה חושב שהם קיבלו הנחה? שהם איבדו משחק. הקבוצה הביתית, אתה חושב שירד, הם שילמו פחות?
זה, בגלל זה, זה לא עושים משחקי חוץ של ריאל וברסה, לא משחקי בית, יותר קל.
אז הקבוצה הביתית של ג'ירונה, שאתה עושה מנוי, חלק גדול מהמנוי זה בשביל לקבל את המשחק הזה של ברצלונה שבא אליך. מישהו יפצה אותם? די, נו מה?
יהיה תביעה ייצוגית.
כן, אתה יודע, לא חושבים על הקטנים.
טוב, שאלה, אם הורי שלכם בינתיים בן זמה ובל שבעה שערים, שאגב, תכף נדבר על זה.
איך עוד ריאל? עדיין שונים אותו.
שנייה, סוארז ומסי עם שישה, איזה צמד? מסיים עם יותר. בל בן זמה נקרא להם ביבי, לאו וליונל זה ללו. ללו או ביבי?
טל.
מי יגמור עם יותר שערים העונה?
אני חושב שביבי.
כן, בל בן זמה?
באמת? ההטייה הבסיסית שלי, אני משתמש במילה שלך, כל כך קשה להמר על בן זמה.
אני יודע, דווקא בגלל זה.
גם בל שנפצע וגם בן זמה, אבל רונלדו פינה לו מקום.
ורואים את זה, רואים את זה מהפתיחה. לכן אני, שוב, תהיה את הרגרסיה לממוצע, כן, הם לא, זה ייעצר בסופו של דבר, אבל...
כן, אני חושב שלאורך העונה מספרים של מרקו אסנסיו, גם היכולת שלו קודם כל, אבל גם מספרים, כי אני לא חושב שבן זמה יכול לתת מנתקיר, רונלדו...
ביבי נגד מי?
ביבי ללו.
ללו, ביבי נגד ללו.
ללו זה ליאונל ולואיס.
כן, כן, כן.
וביבי זה בל בן זמה. אני חושב ש... טוב, כמובן, בהנחה שגרס בייל יישאר קשיר,
כן, כן.
שזה הספק הכי גדול, אבל הוא עושה מאמצים ועובד על זה, ומנסה להוריד אומס מהרגליים.
כן, בסופו של דבר מי שנכנס בך. זה כזה מבאס.
לא, הבעיה עם פציעות שאתה יודע, הם לא תוצאה של מגע, אלא דברים של מפרקים.
באמת שרוב הפציעות שלה היו כאלה, אם אני זוכר נכון.
זה הפציעות, אתה יודע, הקשות, הכרוניות, בדרך כלל לא בא במגע. גם מיליק, אם אתה זוכר שקרה את הברך בנפולי, שתי רצועות.
מיליק היה לפני הפציעה הזו, מיליק לבנדובסקי אמור להיות, אתה יודע, הדבר, היית אמור להיות...
חכה, נדבר, נגיע אליהם, יש גם חלוץ בולני חדש, פיונטק, אבל בוא על ריאל, אז קרים בן זמה באמת, ובייל פותחים את העונה נהדר, ושוב צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, כי ריאל מדריד, המשחקים שלה היו נוחים, והיא ניצחה את לגנץ בבית 4-1, אחרי ג'ירונה בחוץ, וכן, איך אתם התרשמתם מריאל מדריד מההופעה שלה, שצריך להגיד ארבע אחת, לגנס שוב לא הריבה, לופטגי שנכנס לעניינים, אני אגיד לכם הערה אחת, אני טיבו קורטואה הוא אדם חסר קלאס, שוער של ריאל מדריד, אתם ראיתם מה הוא עשה? הוא החליט, יש לו קטע, הוא קודם כל, הוא טיפוס שגם יצא בעבר עם הבת זוג של קווין דה בריינה, למי שלא יודע.
כן, סכסוך הגדול שי.
כן, הוא החליף שלוש חברות מאז, הוא כל יומיים מחליף חברה.
זה לא אכפת לי,
זה לא אכפת לי, אני החלפתי יותר ממנו בחיים, זה לא העניין. העניין הוא, ולא חברות, חברים, אבל העניין הוא, שקורטואה כל הזמן, יש לו, קודם כל ההתנהגות שלו, כשהוא עובר קבוצה, הוא תמיד יוצא לשביטה, הוא עשה את זה בשביל להגיע לצ'לסי, בשביל לעבור לאתלטיקו, עכשיו הוא עשה את זה לצ'לסי, לא רצה לראות אותם עד שהוא עובר לריאל, עכשיו הוא עבר לריאל מדריד, והוא מטנף בצורה מגעילה, על המועדון שבאמת בעצם פרנס אותו בשנים האחרונות, יורד על זה שאין שם קהל, לעומת הברנבאו, שזה מועדון קטן, ואני אגיד לכם משהו, אולי הוא אדם גבוה, והוא יכול להיות שוער גדול, אבל הוא איבד אותי כאדם חסר קלאס, ככה לא מתנהגים כלפי המועדון שהיה שלך כהרבה שנים. דברו עכשיו אתם על ריאל.
אין לי מה לדבר, אתה יודע, אני מחכה... אמרתי לך, פגעת הנבחרות...
קלר נאבס או קורטואה? את מי אתה לוקח שער ראשון?
אין פה בכלל שאלה. אתה לא מביא... אתה לא... שמע, נאבס הוא הגיבור הטרגי, הוא החיימוב של ה... לא שחיימוב גיבור הטרגי, אבל... מה הוא לא עשה בשביל ריאל? וראינו אותו אפילו על המונדיאל טוב. ומה לעשות, קורטואה היה ביחסי ציבור יותר טובים. אני לא יודע, באמת אף אחד לא שכנע אותי שקורטואה שוער כל כך הרבה יותר טוב מנאבס. לקורטואה באמת הייתה תקופה מדהימה בצ'לסי, היה שם איזה חודשיים, שלוש, שהוא היה, הוא ודחיה פשוט נראו משוגעים, אבל נאבס שוער ממש טוב. כל ה... יש את ההתבססות הזו של אוהדי ריאל ש... חופרים על כמה בנזמה לא מספיק, לא ראוי לריאל, לא, שבנזמה לא ראוי למדים של ריאל, ונאבס הוא לא שוער של, די, כמה עוד ליגת אלופות תיקחו ברציפות, תבינו שהכל סבבה.
אגב, הארק שוער אחד שעשה מה שנאבס עשה, שלוש פעמים ליגת אלופות רצוף, זה שוער של ריאל מדריד משנות החמישי.
כן, זה סטייל כל השיעים האלה של, אתה יודע, הפועל פתח תקווה שנות ה-60 שהם מחזיקים בכדורגל הישראלי.
רונלדו רוכש את רונלדו הברזילאי, רכש השבוע את קבוצת ריאל ויאדוליד.
מה, איך האוכל שם טוב? מה זה, איזה סגנון אוכל?
כן, אוכל טוב, זה תראה, זה צפון מערב, זה כמו סגנון...
בסקי?
לא, זה קסטיליה ולאון.
בסקי, זה צפון מזרח, כן.
זה 200 קילומטר צפונה ממדריד, צפונית מערבית ממדריד, זאת אומרת כאילו לכיוון...
אני מת על זה, ויגולה
קורוניה, אבל הרבה לפני.
א', זה אומר שהוא דאג לעצמו פיננסית, ולא התרסק, כמו שקורה להרבה ספורטאי אמריקאים, זה אומר שעדיין יש לו כסף, שאני שמח לראות את זה כדורגלן עם ראש על הכתפיים. ב', זה מגניב. זה, אתה יודע, זה כיף. זה כיף לראות אותו עכשיו ביציע, זה כיף לראות אותו, אתה יודע.
נורב.
כן, תחשוב, זה כיף, זה לראות לחלוץ צעיר שעולה, ואתה יודע, רונלדו בא, ועדיין בטוח יש לו את הטכניקה ברגליים, ועדיין הוא עושה צחוקים וכיף, וזה, אתה יודע, זה, בעיני זה חדשות נהדרות לליגה.
כן. אני, גם הבן האמצעי שלי וגם הבן הגדול, וגם אני משחקים בקבוצת מועדון, קבוצת גבעת אדם בנימינה, שמועדון, מועדון בת של, של ריאל ויאדוליד, אז אני מאוד שמח.
מה, אתם סגול לבן?
לא, כחול כחול אנחנו, האמת, אבל יש את הסבל של ריאל ויאדוליד.
זה, בין הצבע השוער, אם אתם כחול כחול.
שאלה טובה, ואנחנו לא מעקבים משחקים, כן.
אז קצת על ריאל ויאדוליד, אז זה העיר הכי גדולה בצפון מערב ספרד, כ-400 אלף תושבים במטרופולין הזה, וויאדוליד בכדורגל היא מוכרת לנו מה-90s וה-80s, הייתה הרבה שנים בליגה הבחירה, רונלדו הברזילאי בעצמו כבש מול השאר למשחק, נדמה לי 5 שערים ב-5 משחקים מולה. ריאל ויאדוליד אבל היא עכשיו עולה קטנה ויש לה את התקציב, הכי קטן, קצת פחות מ-30 מיליון יורו, היא בחובות של 25 מיליון יורו לכל מיני ספקים, ראינו בעיות ניהוליות, ראינו שהדשא שלה לא היה מוכן למשחק פתיחה הביתי מול ברצלונה, וחוץ מהחובות וכל העניינים האלה, עוד פעם, יש לה מסורת, חסר לה, יש לה בעיה דווקא בעמדה של רונלדו, כי היא מכרה, היא אחרי שעלתה ליגה, היא עזבה, בעצם המלך שערים שלה עזב בחינם, זה חלוץ חיים ממטה, 35 שערים, 7 בישולים. מעשה שנה שעברה, הוא עשה משהו שלא, איזה 30 שנה לא היה, המספרים שהוא כבש בליגה השנייה בספרד, אבל הוא עזב, והביאו כל מיני שחקנים, אנס אונל, דוז'ה צ'ופה, קרואטי, לא שחקנים שיביאו לך אולי את המספרים האלה.
איך הם לא יסתכלו על ברייטון?
הם פתחו את העונה 0-0, 0-1 מול ברסה ועוד 0-0, זאת אומרת, 0-1 אחרי 3 משחקים זה הפרש שערים, משהו מטורף, אבל מאמן באמת ששם שם דגש על הגנה, קבוצה שיהיה לה קשה לשרוד, והמוזר הוא שרונלדו בעצם משתלט על הקבוצה, עם 30 מיליון יורו בעצם, וזה קורה יומיים אחרי, או 3 ימים אחרי סגירת חלון העברות, מה שאומר, הוא לוקח אותה ועד ינואר, הוא לא יכול, חוץ מלהביא שחקנים חופשיים, לא יכול לעשות כלום, ופה השאלה, מה עתיד, כמה זה באמת רציני, ואנחנו נראה גם אם תהיה השקעה, ואם הוא יצליח להביא גם את נייקי, כסף מנייקי, שזה מה שבונים עליו, וגם צעירים מוכשרים מברזיל.
אני מאמר שגם בישראל אנחנו נראה את זה עוד כמה שנים.
כן, ו...
שאיזשהו חלוץ
יחזור לקבוצה שלו. טל, יש לך משהו להוסיף?
כן, האמת, גם הטעיה מסוימת, משהו שמכונה אפקט העילה, כשאנחנו לוקחים תכונה אחת, ויוצרת לנו הילה שבעזרתה אנחנו שופטים את הכל. ההצטרפות של רונלדו לשם יכולה לתת הילה גם מבחינת תקציבים, מבחינת שחקנים שירצו להגיע, עצם הנוכחות שלו שם, מעבר ליכולות שהיו לו בעבר, או עדיין יש לו. ולכן אני רואה בזה דווקא יתרון מאוד מאוד גדול. מה שהוא צריך קצת להיזהר זה שהרבה פעמים בעלים חדשים, כשהם מביאים גם מאמן חדש, אם הוא באמת גם יחליף בסוף השבר את המאמן, הם נוטים לשחרר לו ככה את החגורה, וההוצאות היותר גדולות הן בעונה הראשונה. אז זה משהו שמכונה.
שזה אולי טוב שהוא יחכה חלון העברות.
אז זהו, בדיוק אני אומר.
אתה אומר שלא יחגוג.
כן?
שלא יחגוג.
אני בהחלט חושב שהוא...
אנחנו רואים את זה גם ב-NBA, ששחקני עבר גדולים נהיים או בעלים, או דמויות משמעותיות, שם זה הרבה יותר נפוץ. אנחנו רואים את מג'יק מעורב בלייקרס, ורואים את ג'ורדן בעלים של קבוצה, וראינו הרבה ג'נרל מנג'רים, שם זה כמעט אדמיניסטרטיבי קומפלט.
כן.
לא תמיד זה מצליח, אבל יש לי הרגשה שכיף לפחות זה יהיה, ועל הליגה, בשנה שאיבדה את רונלדו השני, צריכה הזרקה של כיף.
נכון, ללא ספק, ואני אגיד לך עוד משהו, הליגות האלה חייבות באיזה שלב לקטון ל-18 או 16 קבוצות, כי ה-8-2 האלה, אני לא יודע שברסה, זה דברים, וגם קבוצות קטנות באיטליה ובספרד, מצד אחד זה מוסיף את הקסם, את הכפריות, הקטע הזה של החלום, מצד שני זה לא שם תחרותית.
עזוב תחרותית, עכשיו כלכלית, שצריך להגיע למצב שהקבוצות הקטנות שכן נמצאות בליגה, מקבלות פיסה יותר גדולה מהעוגה, כי זה מתחלק על פחות, א', שם העוגה לא מתחלקת בצורה נאותה כמו באנגליה, אבל גם אם מחלקים אותה ויש יותר אנשים להאכיל, אז יש פחות כסף. תראה באנגליה איזה כיף שיש לך אברטונים ולסטרים, שיכולות להחתים שחקנים, זה שהם בזבזות הכסף והכל מנופח, בסדר, אבל הפוטנציאל שם.
הרבה פעמים זה גם בטח סוג של התאי, הרבה פעמים דווקא כשהארנק שלך יותר סגור, זה מוביל אותך הרבה פעמים לקבלת החלטות יותר טובה.
לא לקנות את סיגרסון ב-50 מיליון.
תיקח לדוגמה את טוני נוואקמה, לאן הוא הגיע לרעננה, הוא לא הגיע לקבוצה גדולה פה. תיקח עכשיו את מה שקורה אולי בחדר הזה המוקדם, אבל קריית שמונה, יש מועדונים קטנים עם לפעמים פחות כסף, שבגלל שיש להם פחות כסף, אתה יודע איך עובדים במועדונים גדולים, אומרים יש לי ככה תקציב, תביא לי שחקן.
לא, זה אותו שכונה. ישראל זה לא דוגמה טובה, כי זה אותה שכונה. מכבי והפועל באר שבע ומכבי חיפה, אין להם איזה מערך סקאוט יותר טוב מלפועל חדרה. בכל המקרים, כנראה שזה סוכן אומר לך, בוא תסתכל, ואתה אומר, טוב, סבבה, לא סבבה, רק שיש לך ארנק יותר גדול. באירופה, איפה שיש תהליכים, לפחות אמור להיות על הנייר, תהליכים יותר טובים, ואתה רואה מערכי סקאוט אדירים, ואתה רואה חדר מלא באנשים שעושים סטטיסטיקה, אז הכסף באמת קונה תהליך יותר טוב. ומהבחינה הזו, זה חבל שספרד לא תעשה את הדבר הזה שראינו באנגליה, שבהם מועדונים, יש להם לפחות את התקווה לעשות את הקפיצת מדרגה.
כן.
אני באמת עם ראם, ומה שנקרא כנציגי הפריפריה, אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה גם למועדונים קטנים ולמועדונים מרוחקים, כן להיות חלק מהחגיגה הזאת, שנקראת הליגה הבחירה, לא משנה באיזה מדינה, גם אם אנחנו סופגים על הדרך גם תצוגות כאלה, ובאנגליה אנחנו רואים שהחלוקה היותר הוגנת של זכויות כן. שידור, כן מאפשרת לנו לסטריות וווטפוריות.
כן, תראה, ווטפורד.
אז בואו, אנחנו נעבור לפרמייר ליג.
ראית את הסטטיסטיקה הזאת שווטפורד בדיוק עם שנה שעברה בדיוק הייתה עם המאזן
של לסטר לעונת אליפות.
כן, בעצם זה...
שנה לפני עונת אליפות.
נכון, עונה לפני עונת אליפות, נדמה לי זה היה 11-4 משהו.
רגע, דיני זה בעצם מאחז
או... אבל זה גם היה אותו מיקום, כן.
דיני זה מאחז או דיני זה ורדי?
בדיוק, אז אתה יודע, ורדי מבחינת אישיות אולי זה יותר דיני, מבחינת, זה לא אחד לאחד יושב, אתה יודע, אין להם גם איזה קנטה, אבל יש להם שני קשרים, צמד נהדר, דוקורי.
דוקורי שאמור להיות בארסנל השנה.
כן, ואתיין קפו.
לא, דוקורי זה אחד הגרזנים של הליגה האנגלית הלא מוערכים.
נכון.
שחקן שגם יודע לבשל, גם יודע לכבוש.
וגם יש לו מספרים.
כן, יש לו את החמש, חמש, שש, שש כזה בעונה. זה לא קנטה, בסדר פה...
זה קישור מדהים, גם השוער בן פוסטר, שהוא שדרוג, היה להם את אורליו גומש הרבה שנים המתבגר.
בוא נגיד של אסר זכו בליכוד בעונה, שלא היה שום דבר ימינה שמאלה, השנה כשצ'לסי נראית נהדר עם מאמן נהדר, וסיטי נראית פנטסטי, ו...
אז חייב להיות ווטפורד, אתה אומר, אלטון ג'ון.
כן, אתה יודע, המזל שלה שיונייטד באמת מקרטעת, וכן, יש גם את ליברפול שקראתי בדיוק ש... הקישור שלו לא מספיק מפחיד, אז הם רוצים את רביו.
נגיע לליברפול, תכף נגיע לליברפול, ולאחרות, בואו נתחיל עם ווטפורד.
כן, קדימה.
יאללה.
חייבת את הכבוד לקטנות, אם אמרנו כבר, טל מסמן לנו, עזבו אותי.
לא עזבו, אני פשוט אין לי, הרבה פעמים אין לי חדשות טובות, כלומר, הרגרסיה לממוצע זה תופעה ש...
קבוצה קטנה, חוזרת לא קטנה.
ואנחנו הרבה פעמים רואים את זה.
פתיחות עונה, הרבה פעמים זה קורה אצל עולה חדשה שממשיכה את המומנטום. כן. זה בזמנו עם הל סיטי, מתחילים טוב ואז קורסים. ווטפורד, למי שלא זוכר, בעונות האחרונות, הם התחילו הרבה פעמים חזק ואז קרסו שלושה חודשים באמצע עונה או בסוף עונה נוראים, תחת מצארי, תחת קיקה סנצ'ז פלורז. אבל תראה מה מעניין בווטפורד, הם הקיץ צריך להזכיר, המשפחה ששולטת שם זה פוצו, הבן של ג'ינו פוצו, הבן של ויטוריו פוצו, הבעלים של אודינזה, שבעבר היה להם גם את גרנדה, היום כבר לא, אבל יש להם את אודינזה, ויש להם את ווטפורד וווטפורד. קודם כל הביאו, אמרנו, 10 שחקנים בקיץ בני 24, 10 שחקנים צעירים, 24 ומטה אני אומר, זאת אומרת לא מבוגרים, לפני כן היה להם כן נטייה להביא שחקנים מבוגרים יותר, זה בעיקר שחקנים שאיבו את הסגל והכניסו יותר תחרותיות, ורעב לחבר'ה הבכירים שפתאום הבינו שהם צריכים תפקד ולהיות במיטבם. בעיקר מה שבולט פה זה המשכיות, המשיכו עם המאמן, עם חווי גרסיה והשחקנים, והמשכיות זה שאתה מנסה להפוך קבוצה, בדרך כלל כמו מילה נונה שעברה, בדרך כלל זה קשה מאוד, זה לא עובד.
בטח לא בהתחלה.
בדיוק. גם אנחנו זוכרים טוטנאם שהביאו המון שחקנים, אז קודם כל ההמשכיות, הנגיעות, אני חושב שהשחקן הכי בולט לטובה שם מבחינת איכות זה רוברטו פררה, פררה ארגנטינאי שהיה אקס יובה, אומנם הוא לא היה מצוין מול טוטנאם, אבל יש שם הרבה שחקנים כמו הולבאס כאלה, ג'ורנים כאלה שפתאום...
שפתאום אתה אומר, מאיפה הבישולים האלה?
עושים עבודה טובה.
כן, זה לא רק מספרים, הם גם נראים בסדר גמור.
ושוב, זה קודם כל... הם נמצאים ביחד כבר יותר, זה לא שבאו מלא שחקנים חדשים, כן. זה חבר'ה שנמצאים כמה כן, שנים, ועכשיו
שני...
מגיעים אולי לסי ביחד, ועם הניצחונות שלושה מחזורים בשנים, כן. ציפית, ההופעה שלהם מול טוטנאם הייתה מאוד מרשימה.
מאוד מרשימה, ועדיין יש את ההרגשה הזו שהם כנראה ירדו למטה, ווסטאם עם הסגל הזה כנראה מתישהו יפסיקו להיות נוראים ויעלו למעלה,
כן.
אני מאוד מקווה שלא, אתה יודע, העונה כזו, אני מאחל לאוהדי יונייטד, שווטפורד צאה מעליהם, והם ייפטרו מעולו של זה, ויביאו איזה זידן או משהו.
אגב, ווטפורד, מאז שהיא כל עונה פותחת כפייבוריטית לירידה, גם העונה הזאת, רוב הפרשנים שמו אותה.
כן.
אתם יודעים כמה שבועות היא הייתה מתחת לקו האדום מאז שהיא עלתה ליגה? אפס.
התחילו כבר...
היא לא הייתה מתחת לקו, אבל כולם בטוחים שהיא תראית כל
עונה. כבר יש כמה היה יחסים על אליפות עם ווטפורד, מה 1-5,000, 1-10,000, מישהו כבר... זה מצחיק, עם סיטי בליגה, אפילו אף אחד לא צוחק על הרעיון הזה.
זה, כן, זה נכון.
זה עונה באמת עם...
אחרי מה שסיטי עשו בעונה שעברה של 100 נקודות הזה...
הם רק התחזקו, תבין, הם רק מנדי עכשיו בכושר...
אני לא יודע אם התחזקו, אבל ברור לך שבשביל לקחת אליפות מליסיטי, אתה צריך להגיע לאזור ה-90 נקודות.
אז בוא נדבר על מי אולי יגיע ל-90 נקודות.
אז בוא נדבר על ליברפול, ברשותכם, שבעצם מושלמת, וכולם מדברים על השער של אליסון. אפרופו הטיות,
זה לא שער, זה בישול.
אליסון כל ה... כן. אז אליסון, אני אזכיר, ליברפול נצחת את לסטר 2-1, אליסון נסה לעשות איזה משהו ברחבה, סיבוב של קרויף טענו, שהוא סתם בית הכדור, אגב, קלופ הבטיח שזה שאף שוער שלו אף פעם לא יעשה את זה יותר ברחבת השלטה, אליסון נאבד את הכדור ליאנצ'ו, יאנצ'ו משה לגזל, 2-1, עכשיו, אליסון זה שוער שעד עכשיו בפרמייר ליג העונה, 10 עדיפות ב-11 בעיטות לשער, 8 מהעדיפות שלו, הצלות עדיפות, היו כשהקבוצה שלו הובילה בשער אחד. זאת אומרת, הוא הביא לקבוצה מול נקודות.
מני.
כן. ותראה, הוא עושה טעות כזאת, טעות שאגב לא קרתה לו לא בקריירה, אבל שבוע לפני כן מול ברייטון, הוא עשה כמה דברים שאמרו, אוי, זה הולך לשם. זאת אומרת,
הקבוצה
לא
שמחה מדי.
משום מקום, מצד שני.
הקבוצה שמחה מדי.
כן.
הכל הולך טוב.
וגם, כן, והטעויות האלה ששוערים, זה גם כן עניין של משחק, מה, יש מאמנים שאומרים, יותר סיכוי שיצא משהו רע עם שוער נהיה כדור, מאשר אם הוא יעיף אותו, מבחינת הסתברותית, אבל אנחנו רואים שמאמנים מודרניים רוצים את השוער, מעורב בנת כדור.
שחקן צדק. מעורב, כן, משחק רגל כנקודה מאוד משמעותית, אבל אני בספר מדבר קצת על יוריסטיקות, כל מיני כללי אצבע מנטליים, מחשבתיים, ואחת מהיוריסטיקות האלה, שוב, צברסקי וקנמן, מה שדיברנו קודם, היא יוריסטיקת הזמינות. כלומר, שאנחנו שופטים דברים לפי הקלות שלנו להיזכר בהם.
מה שקופץ לך על הראש, בעצם מה חשוב בחדשות? הדבר האחרון שדיברו עליו. אם לא דיברו על ביוב או על חינוך, זה לא אומר שזה לא חינוך, זה לא אומר שזה לא חשוב, אבל עכשיו דיברו עזה, אז עזה קופץ לך בתור הדבר הכי חשוב.
וזה גם יכול להשפיע על איך שאתה תופס מציאות, על הכל, ו... אחת הבעיות עם טעויות של שוערים רואים את זה, שזה באמת מתקבע. כלומר, השוערים אחר כך נצבעים בצבע של אין, יזכרו להם את זה לנצח, וכל טעות עתידית יזכירו גם את ה... כלומר, ראינו את הניצנים של זה אז, למרות ש... ואת ה...
יש פה אמן פסיכולוגי. כן. עכשיו אליסון יודע שכל כדור יגיע, אסור לעשות טעות כזו, הוא גם יבטיח שהוא לא יעשה.
זה, 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 זה מצידו. מצד האוהדים, אתה בטוח עוד נשמע על הטעות הזאת בעתיד.
לא בטוח.
לא, לא, אם הוא עושה עוד טעות כחת כזו,
בטעות הבא שלו,
כולם יגידו
ש... עוד ליברפול ראו כבר טעויות קשות מזה.
זה נכון. והוא לעולם אין. עזוב שקשה לשכוח כן. דבר כזה, אבל זה...
שמע, באמת, בוא, לפני סיום, בוא תסביר לי מה הם צריכים, לא, את רבי.
רגע, לא, לא, אני רוצה רק, מה שאלת?
מה הם צריכים את רבי או בקישור הזה?
תשמע, רבי או עכשיו מלפפון החם, יש דיבורים על הרבה, על, גם על מילן שסוגרת אותו לינואר, גם על ברסה, שברסה
כן,
קצת ירדה.
כן, אבל שיש לך קישור, שיש בו כבר, הוספת,
קודם כל אני מזכיר לך שליברפול יש לה קשה מרכזי שנקרא ג'ורדן אנדרסון, שהעריכו לו את החוזה עד 2023, נדמה לי, והנדרסון,
הוא לא רמה
הוא של... לדעתי לא ברמה
הוא לא רמה של...
הוא לא רמה של... אם אתה רוצה לנצח כן. ריאל מדריד עכשיו יש לך שחקנים שחלק פצועים חוזרים מפציעות נאבי קייטה פאביניו שהביא אותו ב-50 מיליון וקלופ עדיין לא מצליח לשלב אותו רביו הוא שחקן שיש לו יכולת קודם כל יש לו טכניקה יכולת להניע כדור לצאת איתו קדימה שהיום חסר לה הרבה שחקנים יש לוקס תוררה בארסה שלא משחק מספיק יכול לעשות גם עושה את זה הוא שחקן שמשלב את הקשיחות של לקחת כדור בקישור עם הפלר, עם היכולת מסירה האדיר הזה, גבוה, נוכחות פיזית, אבל טכניקה נהדרת, ותשמע, הוא מלפפון, אתה יודע איך זה שהסוכן שלך משווק אותך, כי הוא בפריז, אנחנו יודעים, יש לו בעיות, ונבחרת, אתה יודע שהוא אמר לדשאן...
הוא השחקן בית היחידי נראה לי של פריז סן ז'רמן, והם כן. נראה לי זורקים אותו.
כן, כי הוא טיפ, תשמע,
אולי לא היחידי,
כי יש שם שחקנים צעירים עכשיו, אבל הוא כן שחקן, אתה יודע שבקיץ...
הבכיר היחידי.
נכון, בסדר. בקיץ דשאן זימן את הסגל למונדיאל, ואמר לו, 3 שחקנים בווייטינג ליסט, הוא אמור להיות אחד מהם, הוא אמר לו, לך תזדיין, אני לא רוצה להיות בווייטינג ליסט שלך. והוא אמר, לא לכבודי. וזה גם, אתה יודע, לגבי הגישה שלו, העלה כמה תהיות. על צ'לסי אנחנו לא נרחיב הפעם, למרות שצ'לסי צריך להגיד גם מושלמת. אני רוצה...
אלונסו מגן, הכי טוב היום בעולם.
אני לא חושב שמגן, תראה, הרי מה מתלהב עם משחקן הגנה כשהוא נותן תרומה התקפית?
כן, המספרים.
וזה הגניבה דעת, הרי המטרה של שחקן הגנה זה קודם כל לעשות טעות בהגנה, ואם אתה יודע, אתה עושה טעות שעולה לך בגול, הרבה פעמים התרופה התקפית
שלו. אבל בהרכב הזה הוא כמעט קשר, תבין, בהרכב הזה איך שהם משחקים,
הוא שיחק קיצונית בשלוש, ארבע, שתיים, אחד של קונטה, אבל אז הוא מורגל לשחק בקנה, וסרי אמר אחרי המשחק, אם הוא ישפר את ההגנה,
מה הוא עושה בפיורנטינה?
אם הוא ישפר את ההגנה כן. שלו, שנייה, אז הוא יהיה שחקן מגן, אולי הכי טוב בעולם. שזה יצר, אמירה הזה, אבל זה נכון, כל המשחקים, הוא היה מעורב התקפית, מעורב כן. בצורה מכריעה גם, מבשל כובש, מעורב, והוא נכס אדיר. הוא היה כן. בפיורנטינה, הוא אמר על עצמו, על התקופה בפיורנטינה, שם למדתי מה זה להיות שחקן הגנה.
זה המגן של העתיד, שאתה רואה כאילו... שזה לא בדיוק שחקן הגנה, זה נשק התקפי, זה מרסלו, אתה יודע, מה יש לדוגמה יותר טובה ממרסלו, שאתה אומר, הוא לא שחקן הגנה טוב מרסלו, ברמות הכי גבוהות, כן.
אבל שחקן הגנה שאני הכי בלט באנגליה בסוף שבוע, זה היה ג'ו גומז, הבלם ששחק ליד ון דייק, וכולם, ון דייק, אתה יודע שיש לך בלם גדול, זה עוד הטיה, שיפי זה גדול, גם השופטים שורקים יותר נגדו, זה כתוב בספר שלך, אבל גם זה מעורר יותר תשומת לב. אבל גומז לידו עושה עבודה אדירה עד עכשיו.
גומז גם זול בפנטזי, סתם מטיפ ככה.
נכון, והוא תיקן לו מעט הדלת הפתוחה שגם השאיר ון דייק.
לא, באופן כללי, ליברפול נראית פנטסטי.
והוא ספגה גול אחד בארבעה מחזורים, זה הגנה שכולם לעגולה.
זה לא יישאר ככה, לא עם הסגנון ההתקפי הזה שלהם, אבל עדיין נורא כיף לראות אותם, כשהם, כמו בעונה שעברה, כשהם טובים, הם נראים כמו הקבוצה הכי טובה בעולם. כשהמשחק שוטף, כש... אתה יודע, אפילו סיטי, שנתקעה שם במחזור שעבר, אתה רואה, אוקיי, אני יכול לראות איך הם לא יכבשו, אני יכול לראות איך הם נתקעים, ליברפול, זה פשוט נראה כאילו כל משחק שווים שני שערים.
נכון, נכון.
כיף גדול.
כיף גדול, וגם השלישייה התקפית הזאת, עם מאנה עכשיו, ופירמינו וסלח, תשים לב ש... כל פעם, נגיד, סלח עכשיו פחות חד, אז מאנה יותר חד.
כן, מאנה פתח סלח. איכשהו מצליחים,
בגלל שהם
כן.
שלישייה כזאת, כל פעם יש אחד שמצליח לעלות מספיק את המשחק שלו.
פירמינו עם אפס אגו נראה באמת שחקן פנטסטי, פנטסטי.
אדיר, אדיר, אדיר.
אין לו את נעימר לידו ששוטה לו את כל התשומת לב. פנטסטי.
לגבי מנצ'סטר יונייטד, רק נזכיר שלוקאקו השווה את המספר שערי פרמייר ליג השבוע של האליל שלו, דידיה דרוגבה, 104 שערים, הוא עשה את זה ב-30 הופעות פחות. אז צריך להחמיא ללוקאקו על זה, למרות ש... וזה לא קל לעשות אצל מוריניו, אתה יודע, מצד אחד מוריניו מסתמך עליו מאוד, זאת אומרת, הוא לפעמים האופציה היחידה לכבוש, אז אולי זה... אבל זה...
כן, הוא גם מסתמך על פוגבה, לא כיף לפוגבה ולא קל לפוגבה.
נכון. ושחקנים בולטים, אני ככה, מי שעוקב אחרי הפרמייר ליג, פליפה אנדרסון, ווסטהאם זוועה, אבל פליפה אנדרסון שחקן שבטוח יגיע, הוא בכלל לא היה אמור להגיע לקבוצה כזאת, שחקן שהרבה יותר,
כן,
לארסנל אין שחקן ברמה שלו.
תמיד לווסטהאם יש את השחקן הזה שלא ברור לך מה הוא עושה שם, ואז איכשהו מגיע לקבוצה שלא ברור לך מה הוא עושה בה בצרפת. לא משנה.
ורישרליסון בין ה-21 מאברטון, שאונה מורחק, אבל מאוד מרשים, דומה נבחרת ברזיל. בוא נראה אותו לאורך העונה. אדמה טראורה גם, שחקן שהולך להוביל את הפרמייר ליג העונה בדריבלים, שהוא כבר מוביל אותה ב-90 דקות משחק, 3 פעמים הוא נכנס כמחליף. אדמה טראורה, למי שלא יודע, הוא בין 22, הוא נולד באוספיטלט, להורים ממאלי, אוספיטלט זה קטלוניה, הוא גדל באקדמיה של ברסה. ושנתיים האחרונות, שנים האחרונות הוא יידרדר, אסטון וילה, מידלסבורו. אבל הוא עובר שחקנים, עכשיו הוא בוולפס, כבש להם שעה ניצחון על ווסטהאם, והוא עובר שחקנים כמו מטוס.
כן, הרבה שחקנים מעיינים בוולפס,
היה לו עונה שעברה 243 דריבלים, בצ'אמפיונשיפ, שתבין, זה ליגה שאף אחד לא התקרב.
זה ליגת רגבי, זה לא ליגת כדורגל.
אף אחד לא התקרב לזה. אנחנו נסיים עם כדורגל איטלקי.
תן לי.
בסדר? אז אני, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, האם רונלדו, מה הערכה שלך לגבי הליגה האיטלקית, האם יותר קשה לכבוש מהליגה הספרדית? או ש...
אני חושב
או שזה הגיל של רונלדו ויש לו בעצם, אתה יודע.
קודם כל, שוב, דיברנו, זה נשמע אולי תירוץ מושלם, הרגרס על הממוצע, אבל בסופו של דבר זה ייכנס, וכשזה ייכנס זה יבוא, לא יודע אם זה יגיע בצרורות, אבל סגנון מעט שונה, דברים מעט אחרים, ואני חושב שלהפך זה יעשה רק טוב לליגה האיטלקית ויעשה גם טוב לו. לכן אני מאוד דווקא אופטימי בקטע הזה. אני כן חושב שהוא צריך ללמוד קצת, זה מבנה אחר של קבוצה, זה...
ליגה שונה.
מאוד.
זה עוד שנה בכרונולוגית לחיים שלו, מה לעשות?
גם, למרות שמדובר...
ספסימן. כן, עדיין.
כן, תשמעו, הכותרת בקוריירה דלו ספורט אחרי הניצחון של יובה 2-1 על פארמה, אבל צריך להגיד רונלדו היה חלש, הכותרת הייתה CR5.5, בגלל שזה הציון שנתנו לו והוא הכזב, אז זה הלאג כזה, בכל מקרה... צריך להגיד על רונלדו שגם עונה שעברה הוא פתח בריאל אחרי שהוא הושעה, בעצם היה לו את הסופר קופה, הוא הושעה והוא החמיץ את פתיחת העונה, אז היה לו פתיחה איטית והוא כבש 0-3 בליגה, ואז 1-8, היה לו גם פתיחה איטית, ובכלל המספרים של רונלדו, אם מסתכלים על זה, על שנתיים קודמות, יש לו איזה פעם ראשונה שהוא ירד את החמישי, היה לו בין 51 ל-61 שערים, בעצם בתקופה ארוכה, ושנתיים אחרונות הוא גם שיחק פחות, אבל הוא גם ירד ל-44 ו-42 שערים, זאת אומרת, זה מה שקורה, זה טבעי, הוא שומר את עצמו למה ניתן, ליגת אלופות. אבל למרות זאת, למרות ההופעות הלא טובות, הוא עדיין 23 בעיטות לשער בלי לכבוש, בשלושה משחקים, 13 זה המקום השני אחריו, בחמש הליגות הבחירות בלי שער, כן? אז גם עונה שעברה הוא פתח קצת חלש, לא צריך להתרגש, אני, ושוב, הוא הגיע מאוחר לקבוצה, מי שנראה מצוין זה מנג'וקיץ'.
כן, כמו תמיד.
משאר בישול.
כן, הסלע שלה.
כן, ולסיום.
תן לי את הנתון האחרון.
לסיום, זה לא נתון, זה על קבוצה, אבל זה מתחיל מנתון. בוא אני אשאל אתכם שאלה, מי מקום שני באיטליה, בספונסרים לחולצה? כסף שעושים מהספונסרים על החולצה.
רומא?
אז מקום ראשון זה יובה.
יובה ברור.
מקום שני זה לא רומא, זה לא אינטר, זה לא מילאן.
נאפולי.
ססוולו. ססוולו, ססוולו. איך? 18 מיליון יורו היא מקבלת. איך? הספונסרית שלה, שגם השם של האצטדיון שלה, זה מפאי. מפאי, מי שלא יודע, חברת בנייה, חברה של מוצרים מלט, מוצרי הדבקה. לא, העיירה ססוולו נמצאת ברג'ו אמיליה, לא רחוק ממילאנו, זה אזור שאגב גם קרלו אנצ'לוטי מגיע ממנו, ומהאזור, היא לא משחקת בעיר שלה, האצטדיון שלה הוא נמצא רבע שעה בערך משם, ומפאי, כמו שיש לנו את בייר לברקוזן, קבוצת המפעל בגרמניה, או וולפסבורג, קבוצת המפעל, ביובה זה פיאט קצת, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל הכי קרוב לקבוצת מפעל שיש לנו בסריה, זוהי ססוולו, והחברת ענק הזאת ששווה 3 מיליארד יורו בערך, ובכלל ססוולו היא אימפריה לייצור מלט, 80% מהמלט באיטליה מגיע משם, ולמה אני מספר לכם את זה? החברה הזאת מפאי משקיעה 18 מיליון יורו בחסות על החולצה, חוץ מזה שהיא קנתה את האצטדיון שהיה שייך לעיריית רג'יאנה, או רג'יולו, השם של העיר, ורג'יאנה שיחקה שם. מילאן עושה 15 מיליון מפלי אמרץ, אינטר עם פירלי 12, נפולי עם לטר, חברת מים 6.5, נפולי 4. זאת אומרת, היא עושה הרבה יותר. ויובה גם לא עושה הרבה, יובה זה 26 אחרי רונלדו, לפני זה היה אותו דבר.
הייתי אומר שכיף לפריפריה, אבל זה האזור הכי עשיר באיטליה, אז...
לא דוגמה.
כן, זה לא דוגמה, הם מנצחת פה.
והסיפור הוא שיש להם גם את המאמן השני הכי צעיר בליגה. ובעצם, כשאני אומר קבוצת מועדון, בוא נתחיל לפי הסדר. אז הבעלים זה ג'ורג'ו סקווינסי, הוא עד מילן, הוא הבן של המייסד של החברה הזאת, והדירקטוריון נפקיד בידיים של קרלו רוסו להיות המנהל של המועדון, יש להם מנהל מקצועי ג'ובאני רוסו, היה ביוב ומנהל פיתוח שחקנים 3 שנים, אני מסיים, אני רק רוצה שרונלדו, המאמן דזרבי בן 39, הוא נחשב מאמן התקפי למועדונים קטנים, והוא הביא, אתה יודע, את בואטנג, קווין פרינס בואטנג, ומאוריסיו למוס, בלם אורוגוואי בן 22, הוא כמעט דזרבי אימנת לספלמס, אחרי קיק אסטיאן, הוא עקב אחרי הקבוצה, ואז הוא לקח משם שחקנים ששיחקו באותו זמן, לפני שנתיים, וניצחו 5-3 את גנואה ססוול, לכן אני מספר לכם את הסיפור הזה, הם ניצחו גם את אינטר העונה, פתחו היטב, הביאו את מנו לוקטלי, בן ה-20, הקשר הנפלא שמילן איכשהו ויתרה עליו, יש להם עוד שחקנים צעירים, ובאמת זה מועדון, שכשהם עלו ליגה כולם אמרו, הם יורדת בטוחה, אבל לא רק שהם שורדים, הם המועדון שהפך לקבוצה השנייה של הרבים, הרבה אנשים הכי קרובים ליובה בניהול הבריא, עושים דברים מאוד חכמים, וגם לכו ליוטיוב, תרשמו נרו ורדי, יש להם ממנון מדליק, מדליק, מדליק.
אני אפילו אשים את זה בתור השיר
סיום. לצערי לא הספקנו לדבר על פאביו קואליארלה,
אני אשם, פאק שלי,
אנחנו נעשה את זה עם דאסקל בשבוע הבא.
נתקן. תודה רבה לטל.
היה ממש כיף.
איפה קונים את הספר שלך?
הוא לא נמצא בחנויות, נמצא רק בקנייה ברשת.
יש לינק, אתה יכול לשלוח לי לינק?
נשלח לינק, גם בפייסבוק תחפשו, אתה יודע או לא להיות.
אז לא, תשלח לי לינק, נשים את זה בדף של הפרק, כל מי שרואה את זה באפליקציות, תהיה לו שם קישור, חבל לי שלא אפשר להסיק את הספר בצורה, שאי אפשר להסיק את הספר בצורה דוחה, אז בואו נעזור לאנשים. תודה רבה לך, המצטער שהייתי צריך ככה לקצר את הפרק, תודה רבה לכם, תודה רבה להם, תודה רבה לשם, כמו שרמי פורטיס מסיים הופעות, יאללה ביי.